We come to talk with Colin. טוב, אז ברוכים המצטרפים לפרק נוסף מבית פודקאסט הקפיד מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM. כמו שקלופ יודע גם להרגיע את השחקנים אחרי המשחק ולהיכנס בהם אחרי המשחק, אז אנחנו פה בשביל להרגיע אתכם ולהיכנס בשיפוט אחרי המשחק. לכל מי שרוצה ועדיין לא שם לב או לא מכיר או מאזין לראשונה, יש טיימליין לפודקאסט, לפרק, אז אתם מוזמנים להעביר לאיפה שנוח לכם, לחזור אם אתם רוצים, לחלק את זה לאיזה כמה נסיעות אולי. אני אראל מורחובסקי ואיתי שוב רותם זמורה, טל סיוון, מה קורה חבר'ה?
יכול להיות יותר טוב.
לא, דווקא די טוב. די טוב. די טוב.
מה התחושות? דברו אליי, אנחנו יום אחרי המשחק מול לסטר, בבית, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אנפילד, שמע, המגרש היה לבן.
כן.
מה התחושות שלנו?
מה, היה משחק נפלא, היה כיף. כיף, פשוט באמת, הלחץ הדם שלי נשאר יציב לאורך כל 90 הדקות, כולל הרבע שעה של המחצית. היה מדהים.
כולל הקלוזאפים.
אחד המשחקים הכי טובים שלנו, העונה. ביפר. זה היה משחק מחריד, מזעזע. סבל לצפייה. לסטר עשו את מה שהם עשו הכי טוב, את מה שהם עושים הכי טוב, ותיקון לפרק הקודם, אגב, ג'יימי ורדי לא כבש. את זה הצלחנו לעשות.
את זה הצלחנו, אבל כבש מי שרק חזר מפציעה, ובדיוק דיברנו עליו, וזה הארי מגווייר, אבל המשחק לא באמת סבב סביב זה.
לא היה צריך לכבוש.
הוא לא היה צריך לכבוש, ואם אתה מסתכל על המצבים שלהם, זה לא שבאמת הם היו קבוצה כל כך טובה, לפחות לא בחלק ההתקפים, בשלי של ליברפול, אבל היה שם משהו אחר, תשמע, היו מלא דברים, כאילו, הרבה דברים שהתערבבו, וכמו שאמרנו כבר בפרק לפני כן, בואו נוריד את הקוף ושני קופים, ונדבר שנייה על המזג אוויר ועל השיפוט, ואז נוכל להתקדם לדברים היותר מקצועיים.
יאללה.
אז מזג אוויר. אתקינסון? לא, בוא שנייה נתחיל עם אתקינסון, שזה, אני באמת הכי פחות אוהב לדבר על שיפוט, אבל אתה יודע, אתה צריך לזרוק את זה. אני לא רוצה שזה יהיה עיקר הדיון, אבל זה משהו שאתה לא יכול...
אפשר לזרוק גם את אתקינסון?
שמע, לוואי. אבל השיפוט, לא יודע, אני באמת לא חושב שזה אתקינסון ספציפי. אני דיברתי, כתבתי על זה בטוויטר אחרי המשחק, אני חושב שזה עניין של שיפוט באנגליה. עבר, חייב להיכנס, השופט היה בכמה מצבים פשוט ממש רחוק מהכדור, במצבים שהוא לא יכול לראות מה קורה.
זה אפילו לא פער, בפנדל על קייטה, לאטקינסון הייתה זווית ריאה לדעתי יותר טובה משהיו לכל המצלמות שם מסביב.
זה האיגוד, איגוד השופטים הבריטי, זה פשוט מטורף, מטורף להבין שהליגה הכי מכניסה, הליגה הכי משפיעה בעולם הכדורגל, איגוד השופטים שלה אפילו לא זומן למונדיאל, אוקיי? לגבי העולמי, הם לא זומנו מרוב שהם גרועים, ואנחנו מדברים על הליגה הכי חשובה, הכי מפרנסת, הכי מפורנסת, שקיימת בסופו של דבר. איגוד השופטים שלהם לא זומן לגבי העולם, זה מטורף.
שמע, אבל הוא גם לא זומן בעיקר כי היה טכנולוגיה של עבר, טכנולוגיה שעוד לא נכנסה לאנגליה, אבל חשוב לי באמת להגיד...
זה לא משנה, אם היו שם שופטים טובים, היו מכשירים אותם, ויאללה, בואו תשפטו.
לא, אבל אתה יודע, מדברים על ניסיון, יש עניין בוור שגם אתה יודע שהוא ייכנס בקיץ, אז כנראה יאספו את כולם, ובאמת ילמדו אותם איך להשתמש,
לקחת החלטות. אבל היה שופט מרוקאי במונדיאל, אין במרוקו וור.
תשמע, בסופו של דבר גם חשוב לי להסביר שוב למי שמקשיב לנו שהדיון פה הוא באמת לא על המשחק הזה ספציפית, הוא גם הוא
כתוצר
מהמשחק,
זה עוד סיבה לדבר על זה,
גם על מתנות שקיבלנו,
בדיוק. בסופו של דבר יש הרבה דברים שאתה אומר, תשמע, לא הגיוני ב-2019 עם כל הטכנולוגיה ועם כל, כמו שאתה אומר, התקציבים שיש לך באנגליה, לא יכול להיות שיש כל כך הרבה טעויות, ושם הדיון, זה אפילו לא עניין פרומי, יש פשוט כמות טעויות, לא סבירה סטטיסטית, לשופטים, וגם ההתנהלות של המשחק כבר, אתה מרגיש שהיא לא באמת, היא לא מוזנת, משהו שם לא עובד.
זה אחת החוויות הכי מתסכלות בתור צופה, לא משנה, ניטרלי, לא ניטרלי, לראות שיפוט כל כך גרוע, אתה מסתכל על המשחק, גם ככה המשחק לא מתעלה לרמה גבוהה, עד שצריך לעשות איזשהו משהו הכי פשוט כמו לשרוק פנדל שם לקייטה, אפילו זה לא קורה. טוב שלא הוציא לו שם צהוב על צלילה, ואם הוא חושב שלא הייתה שם צלילה והיה מגע, לא ברור לי איך הוא חושב שזה לא פנדל, כי הכדור לא היה באזור.
עם ההחלטה על הפנדל אני עוד יכול להסכים, עם ההחלטה על מגווייר אני לא יכול להסכים.
אני דווקא הפוך איתך, הפנדל לדעתי 100% פנדל, ההחלטה על מגווייר, יש ככה, הסתכלתי, פתחתי את ה-Loss of the Game.
מזה המקצוען הזה.
אני האמת קורא את זה מפעם לפעם, זה, יש שם כמה עניינים מעניינים, אבל פתחתי את Loss of the Game, המסמך הרשמי של פיפה ל-18-19 מבחינת ההנחיות שיפוט. עבירה שמצדיקה כרטיס אדום מבחינת מניעת מצב כיבוש ודאי, אחד מהפרמטרים בנושא הזה זה המרחק מהשאר. ואומנם זה מנה רץ לכדור הזה, והסיכוי שמנה ישים את זה בשאר הוא יחסית גבוה, אבל אם תיתן שם XG או משהו כזה לשחקן ממוצע כל כך רחוק מהשאר, אז זה לא מצב כיבוש ודאי לחלוטין, זה מצב מעולה. מצב כיבוש ודאי זה לא, ועוד משהו שיש זה שאתה לא יכול להיענש כפול על אותו מעשה. זאת אומרת, אם אני אומר שזה צהוב בגלל שהוא מנע פה מצב מסוכן, ועוד צהוב בגלל שזה הייתה עבירה מכוונת בלי כדור, הוא לא יכול לקבל על זה אדום. הוא יכול לקבל מקסימום צהוב, גם אם היו שם שני דברים מלוכלכים, כי זו אותה שריקה. אז לדעתי היה שם אדום בגלל שעבירה כזאת צינית בלי כדור, ישר לקרסול שלו, זה אדום רק על עצם זה שלא מתנהנים ככה, כשנותנים טאקל כמו של מטיפ, שזאת עבירה ברורה, אבל זה נעשה ב...
נעסוק בעוד.
זה, כן, זה נעשה בצורה כזאת, אתה יודע, באמצע המגרש, לא ככה, ולא בצורה כזאת צינית, אלא תוך ניסיון כאילו להיאבק על הכדור, צהוב. צהוב ברור, אבל צהוב. כשפשוט אתה לוקח שחקן, בועט לו בקרסול ששלחו אותו... לרוץ מול שוער, לדעתי זה אדום, למרות שזה לא היה מצב כיבוש ודאי, אבל זה מבחינתי עוד נתון לאיזושהי פרשנות, הפנדל על קייטה, ראיתי פנדלים כאילו הרבה יותר ברורים מזה ש...
ראיתי גם פנדלים פחות... הרבה יותר ברורים מזה שלא התקבלו.
כן, טעויות שיפוט.
כן.
אבל אני היחידי שחושב ש... תשמע, אני בטוח שאני לא היחידי שחושב, אני בטוח שזה לא הפעם הראשונה, אבל התחושה שיש יותר מדי הקלה לשופט, ונותנים לו את האור הירוק לשפוט על פי התחושות שלו. זאת אומרת, בגלל כל השיח שהיה עכשיו מול סלח, עם סלח, של צולל או צולל, אז פתאום, תשמע, הוא אומר, לא, אז זה גבולי, אז אני לא אתן שככה, בגלל מה שהיה.
ככה כתובים החוקים, הם מאוד ניתנים לפירוש. אין שום דבר מוגדר... האם מה נחשב למצב כיבוש ודאי לשער, לא מדובר בהכרח על כמות השחקנים, אלא כאילו כמה פרמטרים. כתוב שצריך לקחת בחשבון את המרחק מהשער. מישהו כתב כאילו, אם 30 מטר זה כן, 15 מטר זה... מה? לפי מה? סתם נתנו כמה פרמטרים, וטוב, תמדדו לפי זה, אבל... לפי זה?
אז זה לא כאילו נותן איפה... יותר מדי כוח לשופטים
המון דבר, גם נגיעות יד.
כל התוצאה של המשחק.
ברור, כן. השופט משפיע כרגע יותר מדי על המשחק, בין אם זה... זה תמיד, השפעה של שופט היא תמיד לרעה, שופט לא צריך להשפיע על המשחק.
וזה משהו שבעיקר קיים בפרמייר ליג. זה משהו שקיים בליגה הזאת הרבה יותר מבמקומות אחרים. במקומות אחרים, כשאתה רואה... בלליגה דבר כזה, מדברים על זה במדינה שבוע אחר כך, בכל העולם מדברים על זה. בפרמייר ליג, אתה שופט יכול להרוס לך משחק, להחריב לך אותו, וכלום, ואני לא מדבר עכשיו בתור ליברפול.
וכל מה שתקבל זה בנטרים
הפוכים. אני מדבר בתור כל הקבוצות.
וזה חלק מהעניין. אני לא בהכרח יודע איך זה בדיוק באנגליה, אבל לפי מה שאומרים גם מהטוויטר והפייסבוק, זה באנגליה בדיוק כמו שזה בארץ. כשיש את הטעויות שיפוט האלה, יש קבוצה אחת שמצטיירת כבכיינית, זה לא משנה אם זה היה אנחנו, סיטי, צ'לסי, יונייטד.
שמע, כל הקבוצה שתפסיד תצטייר כבכיינית,
כן,
כי
אבל,
משהו, אין
אבל
מה.
כל השיח מסביב לזה, זה הם בכיינים ובוא נצחק עליהם, וככה זה מסתובב, אין פה כאילו איזושהי אחדות של הקבוצות או העדים או משהו כזה נגד התופעה הזאת. כל אחד נהנה לצחוק איזה כיף שקיבלתי שריקות לא נכונות לטובתי, וכולם נהנים גם אחר כך לצחוק עליו של איזה כיף שטעו לרעתו, ואף אחד לא בא ו...
זאת בעיה קשה, בגלל זה.
הדיון הזה לא עולה ברמה מספיק בוערת באנגליה.
כן, בדיוק בגלל זה, זה לא עולה.
ואגב, עם כל הציפייה שלנו לקראת עבר, אני לא בטוח ש...
שבשנה הקרובה, כשזה יקרה...
לא רק השנה הקרובה, באופן כללי, עם איך שהאיגוד שופטים האנגלי מתנהל וזה, עם... בטוח יש שיפור, כי יש שם טלוויזיה ואין מה לעשות, יש טעויות כאילו שהם מעבר לסתם שיפוט גרוע, אלא שופט לא רע. אבל אני כן חושב שגם שיכנס ור, יהיו לנו עוד לא מעט דיונים כאלה
כמובן,
על...
כמובן, חד משמעי, יש את זה בליגות שהיום יש בהם ור.
כן, אבל אני חושב שבליגה האנגלית זה יהיה עוד יותר, כי
כמובן, אגב, שיחקנו משחק אחד עם ור נגד ווסט ברומיץ', פסלו להם שני שערים שהם הבקיעו בעקבות הוואר,
שרק ניסו להכניס את הוואר במשחקי גביע, שנה שעברה, נכון?
שני שערים פסלו להם, לנו נתנו פנדל על פי החלטת ור. שמה?
אנחנו יכולים להסתכל על המשחקים בצ'אמפיונס, שקרבים ובאים, וכבר מול ביירן יהיה ור, יכולים להגיד ש... אנחנו מצפים לשיפוט יותר איכותי באירופה ממה שהולך להיות בשנה הקרובה בפרמייר ליג?
בצ'אמפיונס, כל עוד זה לא משחק של ברצלונה, אז השיפוט בדרך כלל ברמה די גבוהה.
לכאורה.
לכאורה.
לכאורה. מצב המגרש, אני חייב להגיד, תסכימו או לא תסכימו, אני לא חושב שבמצב כזה צריכים לתת לשחקנים משחק כדורגל, אני באמת חושב שבמצבים האלה, והיו יותר גרועים, כן? לא, יש מצב מינימלי שבו צריך להגיד שמעו, מסכנים פה שחקנים.
אתה יודע כמה לבן היה המגרש הזה? רובי פאולו ביקש מיורגן קלופ לעלות על המגרש.
הבדיחה כבר רצה איזה 24 שעות.
כולל מענה, אגב.
אני באמת אומר, אני באמת חושב שזה קריטי ברמת מה שדיברנו עכשיו על השיפוט בכל אנגליה, לא רק בפרמייר ליג, אפרופו, כל אנגליה, יש מצב שבו, שמע, זה סיכון של השחקנים. אתה רואה את המים הטיזים, גם זה קרה מול וולפס, כבר קרח, שחקן יכול לגמור את העונה בגלל משחק אחד כזה, בגלל התנאי של הדשא. אני לא מדבר כבר על הקור שעוד איכשהו ניחה, ואתה רואה שחקנים שגם חוזרים מפציעות אחרי חודש כמו דצמבר, אחרי חודש כמו ינואר. שמע, שחקנים עם שווי מטורף.
אבל אין מה לעשות, אני לא מסכים. תנאי המגרש לא היו אידיאליים בלשון המתה, לא היה כיף לשחק כזה, ראו שהשחקנים מפחדים לעשות תנועות מסוימות או מהלכים מסוימים בגלל תנאים של המגרש.
גם פיתוח של מהירות,
אף אחת
כמובן.
מהקבוצה, כן, גם פיתוח של מהירות, גם שינוי כיוון. על... התנאי מגרש היו רחוקים מלהיות אופטימליים, אבל...
זה כדורגל.
ויש פה אבל גדול, זה כדורגל, שיחקו בתנאים הרבה יותר גרועים, ישחקו גם בתנאים יותר גרועים, כי אין מה לעשות, אי אפשר, המשחק הזה לא סטרילי, אנחנו לא רוצים אותו סטרילי. לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה רעתך, אבל זה אלמנט לדוגמה שמשפיע על שתי הקבוצות, באופן שווה. יכול להיות שעל אחת זה ישפיע יותר בגלל סגנון המשחק שלה, אבל בסופו של דבר שתי הקבוצות משחקות על אותו מגרש, ואין מה לעשות, כאילו...
יש בזה סיכון, כמובן שיש בזה סיכון, חד משמעי, אבל יש גם סיכון בלבוץ חלוץ גם... יחיד מול ארי מגווייר.
ויש גם מועדים, יש מועדים שבאים לך מכל העולם, מוציאים ים כסף.
באים
יש...
עם הילדים שלהם לאצטדיון,
לא
בקור.
משנה בני כמה הם, ומחויבים לחלוטין. משקיעים על זה ים כסף, מחכים לזה כל השנה, ואז כאילו בגלל שהמגרש לא בתנאים אידיאליים אתה תדחה את זה,
יכול להיות שצריך למצוא פתרון טכנולוגי שיכול לפתור את העניין הזה,
שהוא
חימום של אצטדיונים.
זה הדשא באנפילד מחומם, זה לא סתם שהשלג לא נערם שם, וראית קצת לבן על המגרש, צחקנו על זה, אבל המגרש לא באמת היה לבן לגמרי, היו שם כמה חלקים, במיוחד במחצית הראשונה, שכנראה היה פחות זמן תחזק את זה, או שהשלג ירד יותר חזק, אבל התחתית של המגרש מחוממת, השלג לא נערם שם, כן יש מים, הבעיה הייתה בעיקר המים, לא איזשהו שלג או קרח יותר מדי, ומן הסתם גם הדשא קצת יותר, וכל אדמה קצת יותר קשה ומתנהגת אחרת, אבל יש איזה פתרונות, הפתרון המושלם זה לקרות את כל האצטדיון ולהפוך אותו
דשא ל... דשא מתקפל אגב. גם כבר היה בכדורגל.
הדשא מתקפל, זה בעיקר בשביל שהוא לא ייפגע בזמן שלא משחקים עליו, זה לא זה חדש שמתקפל כשיש משחק.
זה ממש לא.
אבל...
קירוי.
קירוי, ו...
אגב, כן, גם אבל... בווימבלדון כבר הגיעו להחלטה של קירוי, לצורך העניין.
אגב, גם זה, כאילו, זה קצת פחות רלוונטי, אבל זה באיזשהו מקום חלק מהאווירה של הכדורגל וזה, זה מבחינתי.
כן.
לראות את השמיים פתוחים מעליך, גם אם יורד עליך גשם, וגם אם אתה חשוף לכל...
זה חלק מהעניין, זה כדורגל.
כן, אבל זה יש עוד אנשים ש... זה טיעונים ששמענו הרבה לפני זה מאנשי הנגד ור. כן. שזה כדורגל, וככה, טעויות שיפוט זה חלק מהמשחק וזה. אז זה יותר נכנס לקטגוריה הזאת שקצת קשה לי איתה, כי אם יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בלי לפגוע באמת במשהו,
לשמור את זה אותנטי.
לשמור את זה אותנטי, אבל בוא תכלס, אם אני יכולתי להימנע מזה במחיר של לקרות הגג מהתנאי מגרש אתמול, אז הייתי עושה את זה בשמחה.
טוב, אז סיימנו עם מצב המגרש, סיימנו עם השיפוט, בוא נדבר דוגרי משחק, דוגרי כדורגל. מה מבחינתכם היה החלק הטוב במשחק הזה שאנחנו לוקחים איתנו?
כלום.
ומה היה החלק הרע במשחק שאנחנו לוקחים? טל.
אוקיי, חלק טוב. חלק טוב, מנה. מנה היה מאוד מאוד אפקטיבי, עשה המון המצטיין על המגרש, מבחינת ליברפול לפחות. ג'יני נתן משחק מצוין, משחק פשוט מצוין אתמול, וחבל, כי יתר הקישור לא. ושם באמת אני שם את האצבע. הקישור חוץ מג'יני לא פעל.
אנחנו מדברים על קייטה,
קייטה כאילו... בגזרת ושקירי. נעלם, ושקירי בגזרת נעלם אלבני. יש לנו שם קושי מאוד מאוד גדול. אני חושב שזאת לא הייתה החלטה טובה. אם כבר לתת לקייטה לפתוח במגרש כזה, במשחק כזה, סליחה, אז מול קשר שלא רק נמצא בפורמה טובה, מול קשר שיכול להוביל, מול קשר שיכול להחזיק, מול קשר שיכול... שקירי יותר מוציא לפועל, בוא נקרא לזה. הוא יותר התקפי, הוא פחות מקשר, ואני חושב שזה הורגש. בגלל זה הוא גם לא בא לידי ביטוי, גם בגללו עצמו, וכמובן גם בגלל קייטה.
א', שקירי מבחינתי, אמרתי זה גם בפרקים קודמים, אני אמשיך להגיד את זה. שקירי זה מבחינתי סופר סאב, כן, כן בפורמה, לא בפורמה. מתאים להרכב, לא מתאים להרכב. מבחינתי, אני רוצה לראות שורה סטטיסטית שלו סוף עונה כלשהי, 0 משחקים בהרכב, 38 משחקים עלה מהספסל.
אבל זה אומר שאתה כאילו... מרכיב את ללנה במקומו עכשיו.
כרגע זה באמת מאוד בעייתי, אבל יכול להיות אפילו 4-4-2, אני לא יודע, כל מיני פתרונות כאלה שלקחת מישהו מהשלישייה הקדמית.
מתי קלופ עשה את זה לאחרונה?
לא, קלופ עשה את זה עונה, גם דיברנו על זה.
אז צריכות להיות...
הוא הציב את מנה, אתה יודע, סלח פרמינו, שני חלוצים, מנה בצד אחד, פתאום, אתה יודע, קייטה בצד אחר, כשזה נע כל הזמן בין 4-3-3 ל-4-4-2, הוא שואל במשחק, אבל דיברנו על זה שהוא רוצה לעלות במערך של 4-2-3-1, שעבד לו מול כל הקבוצ... זו פעם ראשונה שקלופ לא ניצח, אני לא מדבר על הפסיד או טק או בטבע, לא ניצח... קבוצה מתחת לטופ 6 מול כמעט כולן, זאת אומרת, היו כמה בתחילת העונה שזה לא היה, אבל אחר המקדר 4-2-3-1 עבד לו מעולה, עבד לו מעולה, עבד לו מעולה עם שקירי שם, אחרי כמה משחקים שהוא באמת נכנס לזה, משהו מול לסטר הרגיש גם בגלל תווי הדשא וגם בגלל סגנון המשחק שלהם, ששקירי פשוט לא הועיל שם.
שמע, יש סיבה לזה ש...
הוא לא היה נכון טכנית.
יש סיבה לזה שאתה לא יכול לנצח 38 משחקים מתוך 38 משחקים. אחת הסיבות לזה, זה שלפעמים הכוכבים הסתדרו לרעתך, והיו לך תנאי מגרש גרועים, ושיפוט גרוע, ופציעות, והשחקנים שהיו אמורים לתת לפצות ביכולת שלהם על הפציעות והסגל החסר, כמו רובו וסלח, ואפילו ונדייק לא הביאו אפילו 80% מהיכולות, 70% מהיכולות שלהם למשחק. דברים כאלה...
ועדיין לא הפסעת.
זהו, ודברים כאלה מתחברים לפעמים, וזה, שמעתי הרבה אנשים אחרי המשחק הזה, או הנה הלוזריות של ליברפול, ואיך לא עשינו איזה 7 הפרש, ועוד פעם פשלים ברגע האמת, בלה 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 בלה. ליברפול, או קבוצה לוזרית אחרת שתראו בראשכם, לא מוציאה מהמשחק הזה אחת-אחת, קבוצה כזאת מפסידה את המשחק הזה.
לגמרי.
קבוצה כזאת, ליברפול שלפני כמה שנים שאהבו להגיד שהיא לוזרית, ומבחינה, לא מבחינת מועדון, מבחינת הקבוצה שהייתה באותם שנים, היא הייתה מאוד נאיבית לפחות, אם לא לוזרית, לא רוצים לשמוע את זה. הייתה מפסידה את המשחק הזה אתמול 9 מתוך 10 פעמים. זה, ולא רק זה...
11 מתוך 9.
11 מתוך 9 פעמים, כן. ולא רק זה, גם, אומנם נראה נורא, נראה אפילו נורא, אבל ברבע שעה האחרונה של המשחק לפחות, אם לא קצת לפני זה, עוד פעם ראינו רק קבוצה אחת על המגרש, וראינו קבוצה שמנסה ותוקפת, וחילופים שהמטרה שלהם זה כן לנסות להכניס את השני, ומהבחינה הזאת, נכון שהיו ללסטר הזדמנויות להפוך את התוצאה ולנצח את המשחק, אבל בדקות האחרונות של המשחק, הייתה שם רק קבוצה אחת שרוצה לנצח, וזה אנחנו,
כן.
ולא רק שאנחנו רצינו לנצח, גם לא היה נראה בדקות האחרונות לפחות של לסטר הולכים לעקוץ אותך פה. וזה מנטליות וזה התנהלות של קבוצה שכן יש לה, ככה זוכים באליפות. אנשים אחרי אחת הזה לא ככה זוכים באליפות. ככה אתה זוכה באליפות שאתה תתקוף ותנסה, ורוב המשחקים זה ייגמר בניצחון, ורוב המשחקים זה נגמר בניצחון, אבל פה כשזה לא נגמר בניצחון, לפחות זה נגמר בטקו. עוד משהו קטן תוספת לכל ה...
לך על זה.
זה...
בזעם אבל.
אנשים בהייפ מטורף.
אבל בלי לדפוק על השולחן.
אם לדפוק על השולחן, כמה שאני רוצה אני לדפוק על השולחן. אנשים בהייפ מטורף על זה שיונייטד סחטה מברנלי 2-2 באולד טוילט.
ו... אחרי שברנלי הייתה 2-0 דקה 87.
אחרי שברנלי הייתה 2-0. הנה פרגיטיים חוזר. חבר'ה, כנסו לה חזרה לחורים שלכם. סחטתם טקו מברנלי בבית. לא ברור כאילו מה ההייפ. ואצלנו, קבוצה שפתחה עכשיו 5 הפרש ממקום שני, עשתה טקו מול לסטר, שהיא קצת יותר טובה מברנלי. פתאום...
שניצחה את מנצ'סטר סיטי.
ככה לא לוקחים אליפות, אין אופי, אין זה. תפסיקו לקשקש בשכל בבקשה. ותכנסו חזרה לפרופורציות. ככה כן לוקחים אליפות. יהיו משחקים כאלה בדרך. לא נסיים את העונה הזאת עם 24 הפרש, צריך לספר לכם את זה, אם...
19
הפרש. אם חשבתם אחרת.
אם חשבתם אחרת.
19 הפרש מיונייטד, זה לחלוטין
הגיוני. אבל זה, כן,
בוודאות.
וכאילו, בואו. אני אתן אבל את הקונטרה רגע.
או.
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 עזוב, לא צריך את טלסי, בואו נעשה רק שנינו פה, ותיתן את שני הצדדים.
זה כמו מאמר שנתן 5 מספרים בלוטו. השמחה שהייתה לך בראש רגע לפני זה שראית את 5 מספרים הראשונים מתנפצת מול האכזבה הזאת שדווקא המספר הראשון טעית, ולא משנה שלקחת את הפרס השני של 500,000 או כמה שזה לא יהיה, באותו רגע יש לך איזושהי אכזבה שאם הטופס הזה היה הולך לפח ולא היית יודע כמה זה, מה קרה שם בכלל, אז היית מתאכזב הרבה פחות. ולדמיין אותנו, ווואל שנסעתי ביום רביעי לעבודה, רצו לך מחשבות בראש, אי אפשר להימנע מזה של איזה נחמד יהיה 7 הפרש, ואיזה יופי ואיזה זה, וזה כן מתסכל, זה כן מבאס, אבל צריך לזכור,
צריך להגיד תודה על ה-5 הפרש,
לפני המשחק הזה,
מעל מנצ'סטר סיטי, מאשר ה-5 הפרש מתחת למנצ'סטר סיטי, ולנצח את לסטר.
לפני המשחק הזה היית צריך 14 מתוך 15. 14 ניצחונות מתוך 15 משחקים שנשארו. אחרי המשחק הזה...
היית צריך 13 מתוך 15.
לא.
מ-16, משהו כזה.
היית עם 4 הפרש, ואתה לא תיקח את זה על הפרש שערים, 99%.
לא רציתי.
היית צריך לנצח 14 מתוך 15 שנשארו, עכשיו צריכים לנצח 13 מתוך 14. זה גם המנטליות
של... אלה הם כן, מנצ'סטר סיטי
מפסיד
נקודות.
בשביל להבטיח את האליפות ושזה נטו בנו, אנחנו צריכים לנצח עכשיו 13 מתוך 14, וזה גם צריך להיות הראש של השחקנים. 99% בטוח שזה הראש של השחקנים, זה הראש של קלופ. לא מעניין אותי מה סיטי עושים, לא מעניין אותי שהם ישחקו עכשיו חודש וחצי לפנינו. אנחנו צריכים לנצח את המשחקים שלנו בלי קשר לפער, בלי קשר לכלום. והשבוע התקרבנו עוד צעד לעבר האליפות. וזה מה שצריך להדד לנו בראש. עשינו צעד קדימה, לא אחורה. למרות הטקו הזה.
אני חושב שהטקו הזה היה צעד גדול קדימה אפילו. זה משחק שיכלנו להפסיד בקלות. משחק שג'ורדן אנדרסון פותח לראשונה בחייו כמגן ימני. וואלה, כן. מול ורדי, מול מדיסון, מגווייר בעניינים, מלחיץ. גם שזה בבית, זה עדיין מלחיץ, הם קבוצה מצוינת. אני לא עכשיו יוצא בחגיגות על זה שיצאנו בטקו, אבל אני בהחלט מסתכל על הצד החיובי שבזה, ויש בזה הרבה. אגב, אני גם יכול להבין דברים חיוביים שבלהיות 5 הפרש ולא 7 הפרש. בהייפ, בזה, תן לי להיות 7 הפרש באפריל, תן לי להיות 7 הפרש בסוף מרץ, לא, עדיין ינואר מוקדם לי לשבע הפרש.
יש עוד מלא משחקים, כאילו, הכל עוד יכול להשתנות.
הנה בורנמוס אתמול.
כן, מצד שני אני יכול לבוא ולהגיד לך.
נתנו רביעה ענקית לצ'לסי, אגב, יקירנו משכבר הימים.
קליין, ששחררנו אותו, והיה מצוין אפרופו על הגב של הזר, ששמר עליו פיקס, עזר לא עשה אתמול כלום, חטפו 4-0 גדול, גם ההגנה הייתה על הפנים, גם ההתקפה שלהם הייתה על הפנים.
ההגנה שלך על הפנים. אם ג'ורדן אייב מבשל מולך,
הגנה שלך על הפנים.
כן. אנדו אתמול, או מתי שאתם שומעים את זה, אנדו מול לסטר, נתן משחק בסדר גמור, פלוס.
היה פלסטר.
היה
פלסטר לחטוב.
היה יותר מפלסטר, הוא נתן
משחק טוב מאוד.
תרומה התקפית. אגב, שוב, יותר ממה שקליין היה נותן, תרומה התקפית, הגול ממש לא בא מהאגף שלו, לא הגיע
לא שם. לא היו כמעט מצבים, היה מצב החצי לא, מהאגף שלו.
הקשה, הסיטואציה הקשה וברת דיון מהאגף שלו היה סיפור עם העקב, שהוא רץ קדימה, לא היה לו גיבוי כמו מאחור, נתן עקב קצת חובבני,
רשלני.
אפילו מאוד רשלני, ומה שפתח להם התפרצת, שהובילה לצהוב של מטיפ. אגב, מטיפ, אנחנו עוד נעסוק בו, אני מניח, אבל אני חושב שהצהוב הזה לא היה כזה נוראי, הוא עשה סך הכל עבירה מאוד מאוד חכמה. אנדרסון אתמול היה על הקו של אנדרי גריי, סליחה, על הקו של אנדרי גריי ושל צ'ילואל, זה לא משהו פשוט לבן אדם לשחק פעם ראשונה כשהוא פותח מגן, לקבל את שניהם על הראש, במיוחד ששוב, דיברנו על עניין קייטה, דיברנו על עניין שקירי ג'יני, עבד אתמול כמו שלושה קשרים, כמו שניים וחצי קשרים, אבל בחצי הזה, שם נפל הפיק מול אנדרסון, כי לא היה לו גיבוי, והוא עלה, הוא כל הזמן עלה, הוא תקף, הוא היה מצוין התקפית לפי דעתי, אבל שוב, כשאין לך גיבוי כמגן ואתה יוצא קדימה, אתה יכול להרשות לעצמך, לפעמים ראינו כבר לא פעם בחיים מגן שנותן עקב, זה לא משהו שזה.
כן, אבל זה היה מגן שעלה גיבוי. עוד שנייה עד לדגל הקרן,
גם כבר קרה. משם.
ונתן עקב, כאילו, אני ראיתי את זה ואמרתי, כאילו, הבן אדם פשוט שכח לרגע שהוא מגן, ואין לו מושג מה זה אומר להיות מגן, ושכשאתה קשר, אתה יכול לתת את העקב הזה,
אתה גם כשאתה מגן, אתה יכול לתת את העקב הזה, אם יש לך קשר מאחוריך, כן, קשר ובלם.
נותנים את העקב הזה בהרבה יותר טעם, בהרבה יותר טקט, הוא פשוט הוציא אותם למתפרצת, ומזל שמתי פצליח לעצור את זה רק בצהוב.
אני חושב שאחד הדברים גם המובהקים שהתלהבנו מהם בהגנה של ליברפול העונה, והסיבה שכל כך הרבה משחקים כמעט לא ספגנו, עד ינואר המקולל הזה, וכל העניין שבאמת תפסנו הייפ מעבר לוון דייק, זה הפלוס, זה הסדר, והאחריות, אולי המילה הכי חשובה, האחריות בהגנה, שבאמת גם רובו, גם וון דייק, גם גומז שפתח את העונה, סופר אחראי, היה סופר מאורגן, גם טרנט, וברגע שמשהו שם התחיל להתערר, שחקנים שלא בהכרח נמצאים שם, והכל, אתה פתאום שם לב, דרך אגב, משהו שחוזר עצמו גם בלוברן, וגם באנדו, עם כל הכבוד לסרט הקפטן של אנדו, אתה רואה שם דברים הרבה פעמים שהוא עושה, שהם פשוט לא אחראים.
יש שם קצר במוח,
אתה לא חושב, היה לנו את כל הוויכוחים אפרופו עם תמי והשחמט והכל, זה מישהו שלא עושה את השלושה, חושב את השלושה צעדים קדימה, שברמות של ליברפול, ובעמדה שלך שאתה משחק בליברפול, אתה חייב לעשות. אתה חייב לחשוב את השלושה צעדים קדימה, מה יכול להיות.
זה לדעתי לא העניין של צעדים קדימה.
דרך אגב, אתמול, הגול של מגווייר, מישהו שם היה חייב להעיף את הכדור, לבוא אותו לתיזינמו, ובגלל שהוא נשאר ברחבה, גם הכדור הזה נכנס בסוף.
א', הוא נכנס בסוף בגלל שוון דייק נרדם שם. זה קודם כל עליו, הרבה לפני מי שהיה צריך להעיף את הכדור הזה. אבל
אני לא חושב, זה קודם כל על אתקינסון, שמגווייר בכלל יכל להגיע לרמה של כיבוש.
כן, קודם כל זה על אתקינסון. אחרי שזה על אתקינסון, זה על וון דייק, ויש שם, כמו ברוב השערים, יש שם שרשרת של טעויות, ולא אחת פטלית לגמרי. אבל אני לא מסכים איתך, אריאל, על הקטע של שלושה צעדים קדימה. אני כן חושב שלוברן, ספציפית לוברן, זה שחקן שהוא מאוד אקטיבי במשחק שלו, מבחינת המחשבה. הוא הרבה פעמים מנסה לתפוס ולמנוע את המהלך בצד שהוא הולך קדימה, ובפעולות שהוא מנסה לעשות, זה לא תמיד עובד לו. אבל מבחינת מחשבה, אני כן חושב שהוא חושב מעבר לרגע מיידי, והוא ממש לא שחקן כזה חסר אינטליגנציה. מה שכן יש לו ולאנדו, יש רגעים במשחק שלפעמים אתה בטוח שהבן אדם, אם היית מסתכל על הפעילות לו. במוח שלו, פתאום יש שם איזה קצר או לא יודע מה קרה, ומשהו מתפלק שם, כמו הקיף של אנדו, כמו
הקריירה של אוברן.
כמו הקריירה של אוברן, כן. זה, פעם במשחק, זה ודאי, יהיה שם משהו כזה.
שאלה אם זה סתם בגלל. מה, כמו העבירה של לוקאס על הרחבה?
כמו העבירה של לוקאס, דקה 78, 21 מטר אלכסונית.
מישהו היה צריך לחקור את המוח שלו, איך זה קורה.
נחזור שנייה לפרקים קודמים, אחרי קריסטל פלאס דווקא כן גוננו על ג'יימס מילנר, בניגוד לרוב, אתה יודע מה, לא אנחנו, רוב האנשים גוננו על מילנר, שקיבל אדום במשחק והיה לו תצוגה באמת, תצוגת נפל ביחס לג'יימס מילנר, ואותם אנשים, בכל מיני פורומים, יהיה לו פורומים, קוטלים את אנדרסון, שנתן הופעה הרבה יותר טובה כמגן ימני, ממה שמילנר נתן מופעה.
כן, יש איזה תחביב.
אני לא בטוח שהוא נתן הופעה יותר טובה משל מילנר.
מה?
נתחיל בזה שמילנר יצא באדום. נתחיל בזה שמילנר יצא באדום. עשה שתי עבירות של צהוב.
ואת זה שקיבלנו שלושה שערים במשחק הזה, ושתכנו את האגף שלו כל המשחק, הוא נתן תצוגה הרבה פחות טובה משל
אנדו. נכון, אנדרי גריי זה לא ווילפריד זהב, אבל אנדרי גריי זה שחקן מצוין, שהייתי שמח מאוד אם היה בסגל שלנו, היה יכול לעזור לנו אתמול במשחק כמו אתמול, מאוד.
רגע, טוב, סיימנו עם לסטר, יכולים להמשיך?
אפשר לציין דבר אחרון? לציין דבר אחרון מול לסטר. אמנם סלח היה חלש, אבל סלח הופיע, עלה בפעם ה-84 שלו במדי ליברפול, זאת ההופעה. הקבוצה שהיא עם הכי הרבה הופעות שלו בקריירה.
שמע, זה לא, כן? לא ברור מאליו.
רומא 83 ו-79 הוא היה שם בבאזל.
שמע, באזל, מקום שהוא גדל בו, וגם רומא שהוא היה שם לא מעט, פתאום מרגיש, אתה יודע, כאילו מזגזג כל שנתיים מועדון, וזה לא משהו שאתה, אם אתה אומר סלח רגע איפה הוא היה, מה הוא היה, זה לא מרגיש לך שזה
כן,
מה שקורה?
כן, אבל זה לא מזגזג איגואין או איברהימוביץ' או משהו כזה, זה מזגזג
התפתחות.
מתקדם, כן, לא, נכון. למעלה. אבל זה מדהים לראות את זה, כי זה רק מראה אולי כמה הוא מתקדם. אני מקווה שזה לא סימן לקיץ, אבל זה אנחנו עוד נראה.
בוא נגיד, למען השקט הנפשי שלנו איתו, כדאי מאוד שניקח אליפות. אני לא יודע אם לא ניקח אליפות, זה יחוץ את הגורל לשערות שלו בקבוצה, אבל כן, אבל זה...
יכול להיות חביב עבורנו לקחת, בלי קשר.
יכול להיות חביב בלי קשר, אבל... טוב, לא נדבר על דברים שלא קרו עדיין.
טוב, מקליטים 31 בינואר, יום חמישי, סוגרים היום את חלון העברות, סורפרייז, סורפרייז, אין העברה בוגרת נכנסת לליברפול, לסגל, הסגל רק אתן שחקנים שיצאו. האם זה היה הצד הנכון? יכול להיות שכן בסופו של דבר מישהו צריך להיכנס בדיעבד, גם תכף נדבר על מה היה בינואר, מה אולי יכול להיות אחרת, אבל באמת בדיעבד מבחינת העברות, זה היה הצד הנכון להתעקש על הסגל, ועד סוף העונה להגיד זה הסגל שאיתו אנחנו יכולים לקחת אליפות, לפחות להתחרות על האליפות ולהתחרות בצ'מפיונס?
כן.
סיימנו ועברנו קדימה.
חד משמעי. לא, שמע, הסגל. מה, אתה רוצה...
יש פה תמימות די מרשימה. לא שמע. פה, כימיה רצינית.
קיצרו, נגיע לעניין. הסגל הזה הוא סגל... יאללה, משפט וחצי. הסגל הזה הוא סגל מספיק חזק, כדי להתמודד. כן, יש פציעות. אולי אם משהו שהייתי משנה בינואר הזה, זה לא משחרר את קליין. פרט לזה, הכל נפלא. רכישות של ינואר הן רכישות יקרות מאוד. אני לא חושב שיש עמדה, יש עמדות שהייתי שמח מאוד להתחזק בהם, אני לא חושב שיש עמדה שהייתי משלם עכשיו מחיר overpriced כדי להתחזק בה. יש לנו קבוצה מצוינת, לא סתם ב-4-5 במקום הראשון בפרמייר ליג.
השחקנים היחידים שיכולים להיכנס להרכב או לסגל אפילו ברמה שהם יכולים להשפיע עוד העונה, זה שחקנים שיכולים להיכנס בתור שחקני הרכב.
וזה כאילו, שחקנים ששווים 100 מיליון פלוס.
וזה שחקנים שאתה לא רוצה להביא בינואר בתור איזה... הסגל, ההרכב שלנו
ולעשות
מעולה.
גם נזק יכול להיות לכימיה של הקבוצה.
כן, כן. אי אפשר להביא שחקן רוטציה, לא לשיטה של קלופ, לא זה, בשביל שהוא ישפיע בחצי עונה שנשארו לנו. מעבר לזה, אנחנו מאוד 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 מקווים שאוטוטו אדון אוקסלד צ'מברליין
יחזור לרכש,
וזה יהיה רכש פסיכי
אם הוא באמת יחזור,
אם הוא יצליח לחזור למשחק
בטן.
טוב, אנחנו ממשיכים. ינואר, 7 נקודות מ-12 נקודות אפשריות מ-4 משחקי ליגה, עוד משחק גביע שהודחנו בו. זה מה שאנחנו יכולים להגיד, תשמעו, זה יפה לינואר, במיוחד אחרי דצמבר מושלם, או שזה מה שאנחנו אומרים, היינו צריכים להוציא יותר, יותר מזה, אלו חשוב להוציא יותר. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה?
תמיד היה חשוב, תמיד חשוב להוציא יותר,
ותמיד רוצים להוציא יותר,
אבל במסתכם זה בכלל לא נורא.
כי?
שמע, בסופו של דבר אתה...
5 נקודות במקום הראשון.
בסופו של דבר, המטרה אין, כאילו, זה לא שהקבוצה שמוציאה 93 נקודות העונה, החליטו שהיא זו שלוקחת את האליפות. הקבוצה שתיקח את האליפות היא זו שתסיים 38 משחקים בראש הטבלה. אז מה שמעניין אותי בחודש הזה, זה מה קרה בטבלה. אמנם נכנסנו אליו עם 7 הפרש, ויצאנו איתו, יצאנו ממנו עם 5.
5.
אבל זה משהו שאני באמת מוכן לחיות איתו לאור הלוח משחקים שהיה לנו.
לאור משחק הפציעות. משחק מול סיטי
בחוץ. לאור הפציעות, לכל הדברים, לאור כל הדברים האלה שקרו. בסופו של דבר, זה יהיה נורא מצחיק להסתכל על ה... אי אפשר לפרק את העונה לחודשים. זה לא עובד.
כן.
צריך להסתכל על זה באיזושהי פרספקטיבה. ווואלה, יש מצב שאם סיטי מנצחים את ניוקאסל, אנחנו גם מנצחים את לסטר, כי ככה דברים עובדים, וככה מנטליות משפיעה על משחקים. יש לזה אימפקט, והם לא ניצחו, ואנחנו הוצאנו טקו.
הרווחנו
נקודות. הם הפסידו, אנחנו לא הפסדנו.
אני חושב שהשבן מאוד פשוט.
ושמעתי וקראתי קצת בפייסבוק משהו מאוד יפה שכתבו בהקשר הזה, שאם סיטי היום מנצחים את ניוקאסל, ואנחנו היינו מנצחים את לסטר, למרות שהפער היה יותר קטן ממשהו עכשיו, אוהדים היו יותר שמחים.
נו, הגיוני.
זה, כן, זה משהו שאתה כבר לא יכול לזה.
בסופו של דבר, השבע נקודות הללו, לפי דעתי מתוך 12, תרמו מאוד למנטליות של הקבוצה. תרמו מאוד, כי החודש הזה עמדנו באתגרים מאוד קשים, גם ברמת הכדורגל, גם ברמת הפציעות, וברמה מנטלית, האתגרים היו באמת רציניים. אני חושב שהקבוצה עמדה בהם יפה, משחקים שהיא הייתה מפסידה בהם, כן, כן, משחקים שהיינו מפסידים. יש לנו פה שני תוצאות ש... וואלה, אני לא יודע אם... שנים קודמות זה לא היה קורה.
כל קבוצה אחרת בליגה הייתה מפסידה.
מול פלס ומול לסטר היית מפסיד. שנה שעברה, לפני
שנתיים. ואפשר לראות מה קורה עם צ'לסי, מה קורה עם ארסנל, מה קורה עם יונייטד.
דיברנו על זה.
טוטנהאם. רכש אנחנו כבר לא יכולים לגעת, לא יהיה. כנראה, תשמעו, סיכוי אפסי. בנקודות כבר אי אפשר לשנות. מה שכן... לקראת המשחקים בליגת אלופות, זה ממש כבר מתקרב, אנחנו נכנסים לפברואר, עוד שבועיים, שבועיים וחצי, יש לנו משחקי צ'מפיונס, מתחיל הצ'מפיונס, שמינית הגמר מול ביירן, ויש לנו עוד, כמו שאמרנו, 14 משחקי ליגה. מה קלופ כן יכול לשנות? מה קלופ יכול כן לשדרג ברמת מה שיש לו, כדי לתת את הטוויץ' הזה, כדי לעשות את הטוויסט הזה, ולדחוף את ליברפול שתוכל ללמוד מהטעויות שלה, ובאמת, להגיע לקו הסיום ראשונה.
ללמד את כל שחקני הסגל לתפקד כבלמים. אנחנו מגיעים ביירן, אגב פציעות, ביירן אנחנו מגיעים בלי ון דייק.
נכון. כנראה לא עובד ומאטיפ יפתחו. רותם.
משחק הראשון בוודאי.
מה קלופ יכול וצריך לשנות?
דבר שהוא ניהול משחק.
מאיזו בחינה?
מאיזו בחינה? הניהול משחק לדוגמה נגד לסטר, אני לא חושב שיש מישהו שלא הרגיש או ראה שקטע צריך לצאת במחצית. היה חלש להחריד.
מחצית שנייה הוא השתפר אגב.
מחצית שנייה הוא גם היה צריך...
כן, אבל יכול להיות שאם היית מכניס את פאביניו מוקדם יותר, אז...
אבל זה אלמנט שיכול להיות שהוא דווקא חשב דווקא על השילוב של קטע פה. וזה פגע בנו בדיעבד. למרות ששוב, זה עניין של שיפוט שזה פגע בנו, כן? היה אמור להיות שם פנדל.
כן, אבל שוב, זה יותר מדעים למיניהם. אני כן חושב ש... קלופ משתפר בנושא הזה. זה לפני עונה שהיו הרבה יותר ביקורות על הניהול משחק שלו.
בטח. ארבעה חילופים דקה 89.
כן. יכול להיות שהוא צריך לחשוב יותר טוב, באמת, לפחות על איזשהו מערך שאמור לתת לקייטה יותר אפשרויות להצליח. כי אם אוקס לא יחזור, או אם זה לא יקרה בקרוב, אנחנו כן נצטרך להוציא יותר מהקישור שלנו. זה לא אומר, את האליפות אפשר לקחת כמו שאנחנו נראים עכשיו, אנחנו צריכים לקחת גם כמו שאנחנו נראים, כי בגדול אנחנו נראים מעולה, אבל אם רוצים באיזשהו תסריט לרוץ גם בצ'מפיונס וגם בליגה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שקייטה לא ישתלב, ויכול להיות שלפחות בשביל המשחקים נגד ביירן, הוא יצטרך לגרום לזה לעבוד באיזשהו אופן, או אם נרצה להמשיך אחרי ביירן. ההשתלבות הבעייתי של שקירי, של קייטה, זה משהו שמאוד בנינו עליו, העוד שחקן הזה בקישור, שיכול לשנות דברים ולעשות דברים.
בהמון כסף מבחינת, בנינו עליו.
גם ממה שקורה כרגע בהגנה, קטסטרופה של פציעות, מה שקורה בקישור ואיך שזה משפיע על הקישור הרבה יותר קריטי.
בעיקר בגלל ששני הקשרים המרכזיים שלך הולכים לשחק מגן ימני, משחק אחרי משחק.
זה סופר מורגש, אתה פתאום מבין כמה אתה צריך באמת את פביניו בקישור, כמה משמעותי.
צריך עוד קשר אחורי לסגל.
זה לא רק שהוא חותך כדורים של היריבה, זה לא רק שהוא יודע להחזיק בטירוף כמו ג'יני בכדור, אתה ראית איך שהוא נכנס, איך הוא בקלות מעביר כדורים קדימה. כאילו הוא לוקח אותם שליש המגרש הראשון, בקצה, בהפרש בין השליש הראשון לאמצע, ואז פתאום תוך שנייה, הוא מגיע להרחבה של אסתר. כאילו, טיק טק, אתה מעביר קדימה, ודורף.
עוד מעט נגיע לזה, טיזר קטן להמשך הפרק. יש איזושהי שיטת הגנה ושיטת משחק של ליברפול.
אז בוא נגיע לזה, יאללה. בוא נתקדם לשם, בוא נמשיך. יש לנו תחקיר מיוחד של רותם, כמעט ברמת תחקיר המלונות. של חדשות 2 שחפרו לנו.
זה מצחיק, שעזרנו ולשי ברוך, תודה לו ביצע.
זה מצחיק, כי זה קשור לקלין שיטס.
אגב, תחקיר המלונות.
פרוסנר תהיה גבי.
אז לישי ברוך ככה עזר לנו לתחקר את העניין הזה, ורותם, תן לנו בנתונים.
ככה, זה דבר ששמנו לב אליו כבר מזמן, זה משהו שדיברנו עליו, ואני ומורכו בערך מה... פרק השני או השלישי של הפודקאסט כבר חמים על הנושא הזה, עד שמצאנו זמן לבדוק את זה. אנחנו תופסים התקפות יריבות העונה, כמות פסיכית לגמרי של פעמים בנבדל, וזה עוד כשאנחנו עם אחוז פוזשן מטורף. זאת אומרת שלא רק שניתן את הנתונים קודם, כמה פעמים נתפסים בנבדל נגד קבוצות פרמייר ליג כאלה ואחרות. נגד ליברפול, נתפסים בנבדל 3.5 פעמים למשחק, זה הכי גבוה בפרמייר ליג. נגד סיטי לצורך העניין 1.9 פעמים, נגד יונייטד 1.7, נגד צ'לסי 2.1. הקבוצות שקרובות אלינו זה וסטהאם, ווטפורד וטוטנהאם עם בין 3.2 ל-3.4. כל השאר בכלל לפחות נבדל אחד פחות מאיתנו
בממוצע למשחק.
זה פסיכי לגמרי. וזה קורה וזה קריטי בגלל סגנון המשחק שלנו. אנחנו משחקים פוזשן גבוה בחצי של היריבה, הרבה פעמים גם בשליש הקדמי של של המגרש, בשליש של היריבה. בשביל להצליח להחזיק פוזשן במיקום כזה, כל הקבוצה שלך צריכה לעלות קדימה, וזה כולל את ון דייק וכולל את הבעלם שלידו וכולל את הקשר האחורי, וראינו את זה גם נגד לסטר הרבה פעמים, כל הקבוצה בחצי של היריבה.
פריצות של מטיפ.
פריצות של מטיפ, לפעמים של ון דייק, וזה יכול לעבוד רק בדרך אחת. יש שני עמודי תווך שהשיטה הזאת מתבססת עליה. הראשון שבהם זה היכולת שלך לתפוס קבוצות בנבדל. אתה לא יכול להחזיק קו הגנה כל כך גבוה, אם אין לך משמעת ברזל ויכולת לתפוס כמעט כל מצב של הקבוצה היריבה בנבדל. אחרת ההגנה
משהו שהיה מאוד מורגש לנו בינואר, שקו ההגנה הוא לא קו ההגנה שאנחנו רגילים, אחרי 4-5 פציעות בהגנה בערך, אנחנו מדברים גם על גומז שנפצע, לוברן שנפצע, טרנד שנפצע, מילנר שלא יכול לשחק כשהוא נכנס, אנדו היה צריך להיכנס, פביניו היה צריך להיכנס, היו מיליון שינוי...
וזאת אחת, לדעתי לפחות אחת הסיבות העיקריות, מעבר לפרסונל שהשתנה, ברמת היכולת,
לספיגות זה, בחודש
לספיגות,
האחרון.
לכמות הספיגות שלנו בחודש האחרון.
אני חושב שאפילו יותר מזה, זה הסיבה למיקום שלנו עכשיו. זאת הסיבה
מאיזו בחינה?
שלנו. הסיבה, השיטה
לא,
הזאת.
אוקיי, לא. לא מה שטלסי אומר כן. שהשיטה עצמה הביאה אותנו לכמות נקודות שהגענו. כן. לא, כן, מה שאני ורותם מדברים... אמרנו שבעצם השיטה, הבעיה עם השיטה בינואר, בגלל החוסר תיאום, זה מה שבעצם הביא לכל הכמות שערים שחטפת בינואר. 2 מסיטי, חטפת 3 מקריסטל פאלאס, חטפת עוד 1 מלסטר, שכמעט לא ספק בעונה לפני כן.
הכוונה היא זה לא רק שמטיפ או לוברן פחות טובים מגומז, או שאנדו ומילנר הם לא מגנים ימניים, זה שאין את התיאום הזה, לא יעזור, זה לא התיאום שהיה בתחילת עונה, וגם תיאום שאי אפשר לצפות אותו, משחקנים שהם בכלל לא שחקני הגנה טבעיים, וזה מאוד פוגע בנו לשחק בשיטה הרגילה שאנחנו רואים. וראינו את זה גם נגד לסטר בהתקפות המסוכנות שלהם, וגם נגד פלאס, שהמתפרצות נגדנו נראות הרבה יותר מסוכן. והאמת שלא בדקתי את זה, אבל גם, יש לי הרגשה שגם כמות הנבדלים ירדה. תכף ניתן פה עדכון. פוש. מעבר לזה, עמוד התווך השני, שעליו נשענת השיטה הזאת, זה קשר אחורי אורס משחק, סטייל בשאיפה האידיאלית קנטה, אבל פביניו עושה את העבודה.
כרגע, אם זה פביניו ואם זה ווינאלדום, שעשה איזה מדהים בתחילת העונה.
יש לו איכויות מטורפות, אבל בתור הקשר הזה אורס, קשר אחורי אורס, הוא לא עושה את זה טוב, לא כמו, בטח שלא כמו קנטה, אבל גם לא כמו פביניו. פביניו זה לבל אחר לגמרי ברמה הזאת, מהבחינה הזאת.
האמת שאנחנו צריכים לפרקים הבאים לבדוק את העניין של, לבדוק את ההבדלים בין המשחקים הראשונים של ג'יני, שהוא שחק קשר אחורי, למשחקים שפביניו שיחק קשר אחורי, לבדוק באמת העניין של התיקולים אולי, האינטרספשנס, איפה אתה רואה את ההבדל בין השחקנים ובין בסגנון שלהם. אבל אני רוצה לשאול דווקא דבר אחר. כמה זה משמעותי לנו לחלק ההתקפי? כי הלכנו ובדקנו, וראינו שליברפול, אם מסתכלים כאילו בכללי על כל הליגה, לכמה נבדלים ליברפול נכנסת, שם אנחנו לא במקום ראשון, שם ניוקאסל לוקחה במקום ראשון עם נבדל וחצי.
במקום השביעי.
זאת אומרת, הם נכנסים הכי מעט לנבדלים, אחרי אתה רואה טוטנאם, אדרספילד, סאוטהמפטון, בורנמות, קריסטל פאלאס, אתה רואה מלא קבוצות שמשחקות על מתפרצות, רובן קבוצות תחתית, חוץ מטוטנאם שדרך אגב עושה את זה מדהים, גם את הקטע של לא להיכנס לנבדל, וגם את הקטע של לתפוס במלכות נבדל כבר שנים.
כן.
ואז ליברפול עם 1.9, פחות מפעמיים, כשגם ליברפול, אתה יודע, משחקים עם שחקנים כמו סלאח, כמו מאנה, כמו פירמינו, שכל הסגנון המשחק שלהם הוא בעצם על לחפש את השטחים ולהיכנס מאחורי השחקן.
שדווקא העונה זה כבר לא ככה, וזה גם לדעתי אחת הסיבות הממוצע בליגה זה 2.1, אנחנו לא רחוקים משם, זה כי הסגנון המשחק שלנו, מבחינת כפית לפחות, הוא כזה, אין שם יותר מדי מתפרצות שיובילו יותר מדי נבדלים.
גם אפשר לראות שרוב הקבוצות בליגה, לא, אחרת, ארבע קבוצות מתוך הטופ סיקס נמצאות מתחת לממוצע. גם צ'לסי, סיטי, יונייטד, ארסנל. לא, בסדר, הן נמצאות מבחינה, אם אני מסתכל על הכל, הכי טוב זה המעט. הן
נתפסות יותר מהממוצע בנבדלים.
כן, נתפסות יותר מבדרך כלל.
כן,
למרות שהן שולטות במשחק.
אגב, אני אתן לך את הנתון שהבטחתי. גם נגד לסטר וגם נגד פלאס, שתיהן נתפסו 3 פעמים בנבדל נגדנו, שזה א' מתחת לממוצע, שאנחנו תופסים קבוצות בנבדל, ונגד פלאס זה עוד יותר קריטי, שזה רק 3, כי פלאס זה היה משחק קלאסי ללתפוס אותם 5-6-7 פעמים בנבדל, ותפסנו אותם רק 3.
יודע לעשות את זה, וטאונזנד יודעים לצאת מהמלכודות האלה נפלא.
כן, האמת שמשם באמת הגיעו השערים שלהם.
אבל בשלבים היותר טובים שלנו, העונה, לפחות מהבחינה הזאת, תפסנו גם שחקנים יותר טובים מזה, נבדלים על ימין ועל שמאל, וצריך לראות באמת איזה שהם משחקי סיים מהבחינה הזאת, אבל זה, אגב, מבחינת כמה, אנחנו עם 3.5 נבדלים, תופסים את היריבה הממוצע, הממוצע בליגה זה 2.1. זאת אומרת, אנחנו פחות או יותר 50% מעל ה... ממוצע
אפילו יותר, אפילו יותר.
הנתון שצירפת של כמה אנחנו נתפסים בנבדל, זה בדיוק מה שדיברתי קודם על הסיבה. הסיבה של הנבדלים, העניין של הנבדלים זה אחת הסיבות למיקום שלנו, עכשיו חד משמעי. איך שלמדנו לעשות את זה, התאום ההגנתי המופלא של קלופ, תביא מאמן הגנה, כמה פעמים שמענו את זה, קלופ, תביא מאמן הגנה.
אני אמרתי את זה מיליון פעם.
תביא מאמן הגנה. הוא לא צריך, הוא יודע מה הוא עושה, הוא פשוט צריך את השקט התעשייתי כנראה שהוא יצר סביבו, עכשיו בלי בובץ' בכלל, לעשות את זה, והוא עושה את זה מצוין. כן, זה מתורגם לזה שגם הרבה פעמים בתחילת העונה באנו בטענות להתקפה שלנו. איפה ההתקפה של ליברפול? איפה המרסקת? איפה הכובשת, המלעיתה? כן, זה לא סתם שהם הולכים אחורה, הם גם הרבה פחות נתפסים בנבדל. זה שאתה נתפס פחות בנבדל, זה אומר שההתקפות שלך כנראה יותר מדויקות, ושהשחקנים יותר מתואמים, הם הרי לא הפסיקו לתקוף, אנחנו מקום ראשון. אתה פשוט הפסקת להעביר ליריבה שלך את הכדור, פעמיים במשחק, ממה שעשית. זה מטורף.
עכשיו, בינתיים גם רותם בודק לנו עוד כמה עדכוני נתונים, אבל בינתיים אני רוצה לשאול אותך, טלסי, העניין הזה של, דיברנו כמה חשוב לנו הפרסונות בקו ההגנה, ועזרנו לדבר על זה השבוע, אתה אומר, אוקיי, ונדייק, המאסטר של כל הסגנון הזה, והוא גם מתפקד על זה, ואתה יודע, גנרל בכל העניין הזה. גומז היה מושלם לידו, כי הוא יודע להיות ה-second two.
והוא מהיר בטירוף.
אבל הוא גם פציע והכל. האם לוברן...
גם מהיר בטירוף מאוד עוזר לנבדל שלנו.
לגמרי. האם לוברן ומטיפ הם השחקנים שיכולים להיות בשיטה הזאת, או שדווקא בגלל שאנחנו אומרים כמה זה יעיל וכמה זה מתאים, וכמה אתה רוצה להמשיך וכמה זה חשוב, האם בקיץ אתה בא ואומר, אני מביא שחקנים שמתאימים לי לשיטה הזאת, שמספיק אחראים, מספיק לומדים, מספיק זריזים, או שאתה אומר שגם איתם אפשר לעשות את זה?
בוא נגיד ככה, זה לא שהם עכשיו ישבו בחצר האדמור של השיטה הזאת ולמדו את זה מגיל אפס, כן? אבל הם מתפקדים בשיטה הזאת והם מתפקדים לא רע בכלל. מטיפ אתמול, כן, אפשר לבוא אליו בתלונות, אפשר לבוא בתלונות אל כל הקבוצה, אני חושב שהוא לא היה כזה נורא.
מסכים.
יחסית למה שצעירו.
לא, הוא היה בסדר גמור.
והצהוב שלו היה צהוב מוצדק לכל דבר. אני, אם הייתי במקומה, הייתי עושה את אותו דבר. ואני מאמין שרוב הבלמים בעולם, גם מי שיודע לשים גוף לשחקן התקפה מהיר שמגיע מולך, בלי לצאת מזה בצהוב, שפו, באמת, מה, תעשה לו בו. בכל אופן, כן, הם לא החניכים של השיטה הזאת, אפשר לשחק איתם על זה, זה לא קשור לשאלה שלך לפי דעתי. אני חושב שעצם העובדה שהם מתקדמים ממש יפה עם הקבוצה, ושהם מתפקדים בשיטה הזאת, זה עדיין לא מעיד על מה שצפוי להיות בקיץ בעמדה הזאת. אני חושב שבקיץ בעמדה הזאת אנחנו חייבים עיבוי, ולו רק בגלל הפציעות. אתה לא יכול להיות...
עם כל כך הרבה שחקנים,
כל כך הרבה שחקנים פציעים, שבירים, בעמדה כזו דרמטית. יש לך שלושה שחקנים מאוד פציעים, מאוד מטיפ, שחקן פציע בטירוף, ג'ו גומז, השחקן עם הכי הרבה משחקים שנהדר עקב פציעות בסגל למעט סטאריג' וללנה.
שמע, סטאריג' לא כזה חוכמה עונה, זה מדהים.
ולוברן שגם ידוע בזה שהוא נעלם לאיזה חודש בעונה על פציעות, אתה לא יכול את זה, זה לאו דווקא בגלל הרמה שלהם, כן, הייתי שמח אם היה בא לי עכשיו ברזי או אם היה בא לי מלדיני, בטח. גם כולי בא לי, לא הייתי מתנגד, אבל אני חושב שהם בינתיים מיישמים את זה יפה, לא סתם, אנחנו במקום הזה, באמת לא סתם, צריך להבין את זה. אמנם אול אייל ג'ון הנרי, אבל לא סתם אנחנו במקום הזה. חבר'ה שעל המגרש, גם מקלת הלפטר, גם מקלת האהובים, יחד הם עושים את זה, ויש שם באמת עבודה נפלאה.
אני מסכים לזה לחלוטין. חיפשתי לי בינתיים ככה איזה שהם משחקים או ראויים לציון מבחינת נבדלים, לא מצאתי יותר מדי חריגות סטטיסטיות, מה שכן...
שזה דווקא עוד יותר משמח אותי. כאילו, אתה אומר שזה...
כן, זה לא...
למשך כל המשחקים העונה, אתה רואה שזה באמת היה משהו שחזר לעצמו.
יש קבוצה אחת, שהאמת שזה... הייתי נורא מוכזב אם לא הייתי תופס את זה, כי צפיתי את זה. ארסנל. שני משחקים שיחקנו נגדם, משחק אחד 5 נבדלים תפסנו אותם, משחק שני 7 משחקים. 7 נבדלים.
7 פעמים.
ארסנל הקבוצה השלישית בליגה, אם אני לא טועה. ארסנל הקבוצה השלישית בליגה, אם אני לא טועה.
כן, באופן כללי הם נתפסים, אבל הם בסך הכל ממוצע של 2.5. ובשני משחקים איתנו הם ממוצע של 6 נבדלים למשחק.
הם צריכים לנסות לפצח את זה.
עשינו את זה יפה. טוב, אנחנו ממשיכים. פרק קודם. נתנו לכם חידה. אז טלסי, קודם כל, אתה חייב תשובה על החידה והסברים למה התשובה הזו היא התשובה, כדי שלא נצא ככה אנשים שעושים פה הוואנטות.
חלילה.
אז יאללה.
כן. טוב, אז התשובה לחידה הקודמת, החידה הקודמת, מי ששיחק עם נועלי השאר האנגלי, ארט ובטלן גרין וקירקלנד, דרך בלי הופעה אחת בעמדי הנבחרת האנגלית. החידה עוד ארוכה, אני לא אפרט את כולה. אבל... השחקן הזה הוא, כמו שעניתם נכונה, קרייג בלמי, שהיה בשתי קריירות במדי ליברפול, שחקן נבחרת ויילס, הופיע עם בייל ועם גיגס מן הסתם בנבחרת, גם בנבחרת טים ג'י בי, הנפלאה שהייתה, שם הוא גם הופיע עם בטלנד, כמובן, מנצ'סטר סיטי, בלקבורן, ניוקאסל עם שירר, השער הנפלא מולנו, גורדון סטרחה נימן אותו בקובנטרי סיטי ממש בהתחלה שלו, הגיע כרכש על, פחות הצליח, אבל הוא המשיך להתקדם, והוא נהיה ליופי של שחקן, ומה שהפיל את הרוב, אגב, לפי דעתי, זה שהוא הכריע את קריוס רק באימונים. כי הקריירה שלו בליברפול נגמרה הרבה לפני שקריוס הגיע, אז כן, קריוס, למי שזוכר או לא זוכר, היה שחקן במנצ'סטר סיטי, לפני שהוא הגיע אלינו, לפני שהוא עבר בכלל לגרמניה.
במחלקת הנוער.
כן, מחלקת... כן, אפשר להגדיר את זה ככה, הוא
שחק כזה מהבוגרת. פעם עם הבוגרת.
טוב, אז התשובה הייתה קרייג בלמי, כמו שאמרנו, ויש לנו חידה חדשה, שבוא נראה אם תצליחו לפתור אותה, אז, וזה אחרי דרך אגב מלחמה, שהייתה חידה כן. קודמת שהיא עם תשובה סופר מוגזמת.
סליחה.
אמרנו לטעת, שמה, לא לעניין. פרפרייז, חידה חדשה, שחקן חדש.
אני אדגים לכם כמה אנקדוטה קטנה על כמה מופרכת הייתה החידה הזאת.
היא לא הייתה מופרכת.
השחקן עליו נכתבה החידה, נפטר בשנת 41 או 44, בגיל 81.
לא מופרך? לא מופרך?
תחשבו ממתי השחקן הזה היה בליברפול.
אולי זאת החידה, בואו נסיים. נפטר בשנת 44.
בואו
נגיד שהוא נולד, עוד לא הייתה ליברפול. וזה לא סתם בדיחת פרוסנר, זה אמיתי לחלוטין.
אז זהו, אז יש לנו חידה הרבה יותר לגיטימית, אז טלסי, קדימה.
יאללה. הייתי החלוץ, למרות ש... וואלה, כלל איני חלוץ. להגיע למועדון הכדורגל ליברפול מהמדינה שלי ודוגרי. אני פתחתי את הדלת להרבה מאוד שחקנים שהגיעו ממנה לליברפול והפכו לשמות גדולים. שלא לא אף לומר אגדות. חמישה תארים באדום, שימו לב, חמישה תארים באדום מאתרים את הקריירה שלי שפרוסה על פני חמש מדינות ושתי יבשות. ואף על פי שבעת מעברי לאדום הייתה סכום העברה, סכום סי לעמדה והיה סביבה המון אייפ, כן, סליחה. היום היא לא שווה שליש מהמעבר של ג'ורדן אייב. שמי אמנם לא קל על הלשון, לא קצר ולא קולח, אבל הוא השתרבב לפרשייה בינלאומית מאוד 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 מפוקפקת, וגרם לי להתפדח.
טוב, אז מדובר פה לא על חלוץ כשחקן, אלא חלוץ שהגיע הראשון.
חלוץ פורס דרך.
בדיוק.
פיוניר.
היה הראשון שהגיע מהמדינה שלו להיות שחקן בליברפול. היה פורס דרך גם מבחינת הסכום לעמדה שלו.
חמישה תארים
זכה בחמישה תארים. אנחנו בכל מקרה רושמים את החידה בפוסט ככה שהיא כתובה, אתם יכולים לחזור אליה ולנסות לפתור אותה, וניתן לכם את התשובה בפרק הבא.
עיניים קדימה?
אנחנו עוברים עם עיניים קדימה למשחק מול ווסטהאם בשני הקרוב. נתחיל קצת מקשירות.
יאללה.
כן קשירים, לא קשירים. אז אנחנו מדברים מבחינת ליברפול. קלופ כרגע מדבר על זה שג'יני, וירג'יל והנדו לא היו 100% קשירים ללסטר, שזה אחת הסיבות שהמשחק שלנו היה עוד סיבה נוספת, למה המשחק היה קצת פחות טוב, ומקווה שהארבעה הימים הנוספים שיש עכשיו עד המשחק, שוב אנחנו מקליטים ביום חמישי, ייתנו באמת לשחקנים את המנוחה, את הזמן לחזק אותם חזרה. וירג'יל הרי אני מזכיר, היה בספק קצת למשחק, חולה, לא חולה.
אנדו זה אנדו.
גם פביניו היה בסוף על הספסל.
פביניו לא פתח לו בגלל החלטה טקטית, כמובן.
בסוף היה שם עניין שהם חזרו ממזג אוויר מאוד חם למזג אוויר מאוד קר, גם השרירים, גם מחלה. אז זה העניין.
אגב, אם ג'יני לא היה ב-100%, אני אשמח לקבל אותו ב-100%.
אתה מבין? אם הוא לא היה ב-100%, הוא צריך
לזה,
כן.
אז זה בכלל...
אז הוא בא לנו מכוכב חלל.
פביניו אמור להיות כבר מוכן גם לפתוח במשחק, השאלה באיזה עמדה. מילנר אמור כביכול לחזור למשחק מול ווסטהאם.
מבחינה משמעתית.
פביניו היה במשחק, אבל לא פתח, אז גם הצהובים, גם מילנר היה דיבור, קצת חולה, קצת פצוע. נראה אם זה יהיה בעמדת המגן הימני. בתקווה, לפחות אני מקווה.
אף אחד ולא, לא מקווה לזה.
ולא שפביניו או אנדו יצטרכו להיות מגן ימני. טרנט, שבגללו גם אחת הסיבות לכל הבלגן הזה, לא יהיה קשיר לווסטהאם. קלופ אומר שהוא יצטרך עוד קצת זמן. יש מצב לבורנמות, עדיין לא בטוח, אבל בעונה הזאת באמת אי אפשר לדעת.
אתה מבין שזה מאוד, זה מצחיק בקטע היסטרי, כן? שטרנט אולי יהיה קשיר לבורנמות, כשקליין שם, מככב שם.
אתה מבין? אם אנחנו מסתכלים על ווסטהאם, אז יש שם שחקנים שכבר גמרו את העונה ואנחנו לא נראה אותם. אם זה שחקנים כמו קרלוס סנצ'ז, ירמולנקו, ריד שלא ברור מה הולך שם, גם עם פציעת ברך, לנזיני ווילשר, אמורים לחזור פלוס מינוס למשחק. עכשיו צריך לשים לב, לנזיני פצוע מיוני. זאת אומרת, הוא לא שיחק המון זמן, שחקן שגם אם כביכול הוא חוזר מהפציעה...
אחרי פציעה בצולבת.
תשמע, זה קשוח.
פספס מונדיאן.
ווילשר, פצוע, היה פצוע כל דצמבר, ינואר. יש מצב שיחזרו למשחק, גם גבולי. תעדכן
אותי מתי ווילשר...
כן, גם, תשמע, גם חלק מהעניין. בלבואנה, בלם לא ישחק, לא יהיה קשיר. מה שכן, ווסטהאם רצה עם הרכב שלה פלוס מינוס תקופה ארוכה, אז אין שם הרבה שינויים, אם זה רייס ואם זה נובל בקישור, ועם נסרי, שזה שלושה שאנחנו כנראה נראה אותם, אורנטוביץ' ופיליפה אנדרסון, שכנראה ישחקו בהתקפה, אנחנו מדברים על...
אורנטוביץ' בספק הזה, לא? יש לו איזה...
לא, לא, הוא חזר מפציעה, הוא היה פצוע, אבל שני משחקים האחרונים הוא כן שיחק.
גם כבש. כן.
גם כבש באחד מהם. אורנטוביץ' כבר עם 7 שערים, 2 בישולים. פיליפה אנדרסון עונה עם 8 שערים, 2 בישולים. זאת אומרת, השחקנים...
ועל האגף של מי פיליפה אנדרסון ישחק?
על האגף של אופביניו, אנדרסון, אתה לא יודע כבר מי ישחק שם.
עוד פעם התענוג הזה, אני לא מבין.
אני לא יודע.
זה...
פיליפה אנדרסון, אגב, אני אניח את זה פה לפני המשחק. פיליפה אנדרסון, לפי דעתי, אחת הרכישות המוצלחות.
וואו, בפרמר ליג, העונה חד משמעית.
מצוין, מצוין. באמת, הגיע, עשה אימפקט ישיר.
טופ 5, טופ 3 לגמרי.
ושחקן נפלא, באמת, הוא גם מאוד חיובי, הוא גם מאוד זה. כיף לראות אותו. ארנאוטוביץ', לגבי החיוביות שלו והחביבות שלו, בוא לא נרחיב, אבל...
נראה לי שהוא מאוד חביב שהוא אצלך, ומאוד לא חביב כשהוא נגדך.
אבל הוא איום, הוא איום.
הוא איום, אין ספק. וקלופי יהיה חייב למצוא פתרון למה שקרה מול פלאס. כי מה שקרה מול פלאס, מבחינת האגף של מילר, פאביניו, מי שזה לא יהיה, זה יכול להיות תמונת מראה, והפעם זה לא יהיה באנפילד, ו... אני לא יודע כמה פעמים נצליח לספוג העונה 3 שערים ולצאת מזה. יהיה חייב לתת פתרון. אני לא יודע אם הוא יהיה קיצוני, כמו לדוגמה להעביר את ון דייק להיות הבלם הימני מבין השניים, או לשים את פאביניו וג'יני ביחד, שזה משהו מאוד יכול להיות שנראה, ופאביניו יהיה... איפשהו בין הקישור למגן ימני מחפה על מי שזה לא יהיה שם.
אולי לפתוח באיזשהו 4-4-2, ואז יש לך, לא יודע, סלח ופירמינו חלוצים כמו שכבר ראינו, ודיברנו על זה קודם בפרק, ואז אתה שם, אם זה מנה, שייתן שם אולי קונטרה, אולי לא יודע, למרות המשחק שלך של קייטה או שקירי, ששיחק בקבוצות תחתית, בסטוק, ויודע לבוא לעשות הגנה, זה משהו שכן יכול לעזור.
זה בעיה, לא
קייטה
ולא שקירי הייתי רוצה לראות בהרכב הזה. וסביר לעניין שלפחות אחד מהם יהיה חייב להיות שם, כי אחרת יהיה ללנה, גם זה אני לא בטוח מה...
אגב, ווסטהאם יש 3 שחקנים שלא נראה לי שהזכרנו עדיין את שמם, והם מאוד דרמטיים בהקשר של ליברפול. אחד מהם זה אנדי קארול, וואן טריק פוני.
היום. דיברנו על וואן טריק פוני, על אנדי קארול שבוע שעבר, אבל היום, 8 שנים, אנחנו מדברים שוב, יום חמישי, 31 לינואר, 8 שנים להעברתם של אנדי קארול ולואי סוארז לליברפול.
איזה שני קצוות.
להעברה של לואי
שונים לחלוטין.
גם בגובה וגם במשחק.
העברת המאניבול של לואי סוארז והעברה...
הפוכה.
פאניק בול. פאניק בול של אנדי קארול. אז כן, אנדי קארול היום לפני 8 שנים הגיע. אנחנו פה ביום חמישי כמובן, כמו שהזכרנו. צ'יצ'ריטו. שמה. צ'יצ'ריטו זה שחקן קלאץ' נחס.
אבל רק על ליברפול, זה שחקן שכאילו כמעט לא כובש 2-3 עונות.
כל החיים מודה על כך שקיים מועדון בשם ליברפול, שהוא אוהב לתקוע כל פעם, ואיתו המון מאחוריו, בערך מגרש שלם מאחוריו, יושב שם בשער פאביאנסקי, שאוהב, נכון, הוא ספג מאיתנו, והוא ספג מאיתנו לא שער, ולא שניים, ולא שלושה.
חבל לי נורא שלא הוצאנו סטטיסטיקת ספיגות של פאביאנסקי, אבל נראה לי היה יכול להיות מעניין.
חכה, אני דווקא רוצה לבדוק סטטיסטיקת שערים של צ'יצ'ריטו.
אבל פאביאנסקי יודע לקחת לנו כדורים לפעמים, שאתה תופס את הראש ואתה אומר, מה, עכשיו נזכרת? נזכרת להיות שוער? אז כן,
אבל זה כל שוער נגדנו, כאילו, זה by default.
הרבה פחות, הרבה פחות. אגב, ווסטהאם היה להם משחק מול וולפס, משחק היה שם נתון ראוי לציין.
אז בוא תספר לנו את הנתון.
אז ככה, ההגנה של ווסטהאם מול וולפס במשחק הקודם, אנחנו נעסוק בו, הייתה ממש נוראית, אבל ההתקפה מבחינת XG, 0.1.
תשמע, זה
זה
דרק. מעליב.
זה שלוש בעיטות מהחצי.
זה בנוסף לזה שההגנה
של... לא?
שלוש נקודה אחת. ביתו... שלושתנו עכשיו משיגים יותר מ-0.1.
כמה מתוכם ברחבה?
לא נראה לי שזה היה ברחבה, אם היו כמה ביתות וזה הסתבר ל-0.1. זה קצת מוטל בספק. אבל בוא, המשחק שלנו מול ווסטהאם ושל וולפס מול ווסטהאם, הם שונים בתכלית.
כמובן. וולפס קבוצה מצוינת, כבר דיברנו על זה. לגבי ווסטהאם, שוב, היא קבוצה שאוהבת לסנדל לנו רגעים טובים. יש להם את הכלים לזה. אגב, כלים, יכול להיות שיהיה להם עוד כלי עד סוף העונה. אם צ'לסי כבר ישרה, נכון? הוא צריך להחליט עכשיו.
כן, לדעתי הדיבור כרגע שיש, לדעתי, לפי מה שאני יודע, הדיבור כרגע שיש שבתושי.
כן,
מיץ' בתושי של צ'לסי יסיים את ההשאלה שלו לוולנסיה, ויגיע כרגע, צ'לסי הסכימה לשחרר אותו להשאלה או לווסטהאם, שאנחנו מדברים עליה כרגע,
או
לבטיס, ריאל בטיס בספרד, כשהוא בעצם צריך לסגור עם הקבוצות. צריך גם לזכור שבסופו של דבר מה שיכריע פה זה לא סכום, אלא סכום לסוכן וסכום שכר, שבטיס לא יכולה להשוות שום דבר מה שיש לה לווסטהאם. מה שכן, יש דיבור שם עם דרישות מאוד מאוד גדולות, ובמקביל ווסטהאם גם מחפשת, מדברת עם עוד חלוצים נוספים.
אי אפשר לדעת מה עוד יהיה
הלילה, אבל...
מדברת גם על דרינק ווטר.
גם על דרינק ווטר, שלא ממש שיחק בצ'לסי העונה.
עכשיו בוא, עם איזה הרכב אתה עולה מורחו למשחק הזה?
הקשיר.
תשמע, קודם כל הקשיר, אני, תשמע, זה בעייתי. אני חושב שיש פה שתי אופציות, ואני קצת, אני קודם כל מדבר על המערך, כי
תן לנו את האופציות
בשער זה, לדעתי שתי אופציות, שוב, זה או לעלות באמת 4-4-2, אני לא חוזר על 4-3-1 הזה שעלינו בו בשני משחקים האחרונים מול פאלאס.
4-3-1 לא כדאי לעלות אף פעם.
4-2, סליחה, 4-2-3-1, שעלינו מול קריסטל פאלאס, ומול ווסטהאם, מול ווסטהאם, כבר די, בלבל אותי, מול לסטר שעשו לנו בעיות, כי גם ווסטהאם הולכים לצופף לנו את האמצע, ולא הלך פתרון, ויש לנו את הבלגן עם פיליפי אנדרסון, אז או 4-4-2, סלח ופירמינו שני חלוצים, ואתה שם את מאנה, אתה יודע מה, אפילו על הגב של פיליפי אנדרסון, רק בשביל לגרום לזה שהוא לא יוכל לתקוף, על אותו עיקרון, 4-3-3, לשמור על הקישור, לדחוף קדימה חזק, במיוחד עם פאביניו, אפילו עם ללנה בקישור, אפילו עם קייטה להחזיר אותו, ושוב, שסלח בימין, לפיליפי אנדרסון, סורי על המילה, אבל לא נראה לי שיהיה את הביצים, לעלות כמו שהוא רוצה לעלות, במיוחד עם ההגנה הבעייתית שלהם.
שינסה לעלות. שינסה, אנחנו נשמח.
ואני מאמין שאתה יודע, הייתי מעדיף את מילנר בימין, ואת פאביניו במרכז, אבל אי אפשר לדעת עם הפציעות באמת מה יהיה.
כן, זה נכון. אגב, הזכרת את מאנה, אני חושב שממש ראוי לציין, בשני המשחקים האחרונים, במשחק מול פאלאס, במשחק מול לסטר, שאומנם ליברפול נראה רע, מאנה נראה מצוין, אבל לא סתם, הוא גם נראה מצוין הגנתית.
רגע, רגע, לפני הגנתית, טלסי, הקבוע שלנו, מאנה מסר טוב.
מאנה מסר
טוב. במשחק האחרון.
מאנה מסר טוב.
לקחת קונפטי ולפתוח.
עזוב טוב, היה לו מסירה, מסירה שלא יצאה טוב, אבל הוא מסר בזמן. ותפסתי את הראש ואמרתי, מה קורה פה?
מבחינה הגנתית, אני חושב ש... מאנה די השתלט על התפקיד פירמינו מבחינת השחקן ההתקפי שעושה הגנה.
ומה פירמינו עושה?
פירמינו? הוא עושה דברים שפירמינו עושה. לא יודע, במשחק הזה לא ברור לי מה הוא עשה. לא, הוא חושב שגם ברור לו מה הוא עשה.
והחילוף של להכניס את סטאריג' או לצורך העניין, יודעים שאני חובב סטאריג', להכניס את אוריגי, לא נראה לך שהיה ראוי לעשות את זה קודם? את המהלך הזה? להכניס חלוץ שיודע לשחק חלוץ 9 פרופר, ששחקנים עם קלאץ' מטורף, לא שאני אומר שהם יותר טובים באיזשהו אספקט מפירמינו, הוא לבטח יותר טוב מהם, אבל הוא לא היה בזון אתמול, הוא לא היה בזון במשחק, סליחה. אתה לא חושב שהיה עדיף להכניס מישהו כזה, שחקן קלאץ' יותר מוקדם, מהדקה 81, דקה 81, סוף המשחק. נסטאביץ' נגע בכדור פעמיים.
זה פירמינו, אתה לא ממהר להוציא אותו ב...
אז זה צלח, מישהו מהם.
סלח, שחקן חלש, לא משנה את מי... את מי תעשו
את אריץ'ו. לא במצב כזה, במיוחד שאין לי מישהו בסגל, שיכול לקחת על עצמו את התפקיד הזה, ובמיוחד לא במשחקים האלה עכשיו.
זה גם... הוא לקח את זה מול צ'לסי. היה חילוב מול צ'לסי, הוא לקח את זה באים עם אמא של
המניטאי. לא לפתוח ולקחת עכשיו זה.
לדעתי זה מבחינת... יש פה גם השפעה מנטלית קצת בריאל, קצת יותר לונג רן,
שסטאריג' לא ימשיך גם ככה.
סטאריג' לא ימשיך גם ככה, ובו פירמינו וסלח זה שני שחקנים שגם ביום רע שלהם...
יש לי שאלה.
כפי שאומרת הקלישה...
יש לי שאלה. סטאריג' בא עם הסוכן שלו, אומר, אני מוכן לשכר של 70. אתה חותם איתו?
לא.
אוקיי.
אנחנו צריכים לעשות עליית מדרגה מהבחינה הזאת. עכשיו בואו, בחינת הרכבים, כמו שאמרנו, זה די... זה יהיה קצת נועז לאמר במיוחד לאור מצב הקשירות המפוקפק שלנו, ונטול שינויים מרגע לרגע. ללנה יפתח, אתה רואה סרט כזה?
אני רואה איזשהו סרט שהוא פותח. אם אנחנו עולים עם 4-3-3 ויש לך בלגן בקישור, יש מצב שהוא יפתח במקום...
זה אפילו יכול להיות החלטה טובה, אתה יודע?
במקום קייטה.
זה אפילו יכול להיות החלטה טובה. היכולת שלו לעשות תנועה על מטר, היכולת שלו להחזיק כדור, נכון, הוא לא מפוקס כל כך. גם ראו את זה אתמול, למרות שהוא דווקא כן לפי דעתי, הוא הורגש. אבל...
עזוב את העניין הזה. יש סרט, כאילו, זה אפשרי, זה לא ברמת האחוז, 5%. יש מצב שהוא יפתח ברמת השירות שלך לשחק, ברמת המצב שלך של הקשרים עכשיו, שאם זה אחד לא יכול לשחק, אם זה מילנר, לא יודע, ישחק לשחק, פאביניו בימין.
אם הוא פותח, התפקיד שלו יהיה בעיקר לעשות את העבודה השחורה.
כן,
חד משמעית. ומי שצופה את המשחק,
הגנה ולשלוח כדורים קדימה.
להתמרמר על, לא יודע, כל מיני מסירות לצדדים וחוסר אפקטיביות, הוא לא הולך להיות על תפקיד השקירי או הקוטיניו.
לא, הוא לא הולך להיות מציג הפועל, לא.
אז כאילו, תשפטו אותו לפי היכולת שלו.
אלא אם כן קלופ מתכנן משהו ממש כאוטי.
שמע, משהו תפס אותנו. אני לא חושב שמישהו אחד ביקום הזה שעשה ליינאפ למשחק צפה את מה שקלופ זמם למשחק הזה.
שמע, לא ראיתי את אנדו לא יודע, 2000...
כן,
12-13
בימים. אני אתמול, סליחה, לפני המשחק מול אסתר בבוקר המשחק, דיברתי גם עם חבר וגם עם אבא, ואמרתי לשניהם, עם אבא שלי, ואמרתי לשניהם, אני רואה סיטואציה שאנדרסון פותח היום מגן ימני.
וואי, די, תמיד...
מוקלט.
עכשיו בוא...
רגע, דרך אגב, אפרופו מאז 12-13, השער האחרון של צ'יצ'יריטו מול ליברפול, ב-2011-2012, באותה עונה.
אז לא היה לו כזה תחביב.
אז תשמע, הוא גם היה בספרד, בגרמניה עוד שתי עונות באמצע הזמן הזה, אבל...
זה כמו פלס,
זה חרות לך, זה פשוט נצרב לך.
אגב, דברים שנצרבים, אמנם זה פחות נצרב, כן, אבל יש להם על הספסל כלי לא פחות דרק, רוברט סנודגרס, זה שחקן ש...
וזה היה באנפילד אחד.
ארור בליברפול, ארור, זה שחקן שתמיד תופס מולנו הופעה מדהימה, וכן, איזה שמה, זה...
זה אפרופו.
בוא נעבור
לאיזושהי
כפית.
הופעה מדהימה.
אני... אני מאוד כועס עליך, כי יש פה שם משורבב לסגל ווסטהאם למשחק הזה, שאני לא מאמין שלא אמרת לי שהוא שיחק שם בזמן הזה.
מה?
אני חושב שאני יודע על מי אתה מדבר. אתה מדבר על משהו לוקלי יותר?
על משהו... לא, לא לוקלי כזה.
שמע, אבל...
משהו לוקלי פה לחלק אפילו.
אבל אני יודע שיש הפתעות ואני אוהב את זה.
אוקיי.
אחרי הפרק הקודם, שעשינו פרק עשירי, פרק חגיגי, עשינו טופ 10 למשחקי כפית, בפודקאסט הכפית.
ואיפשהו כפית אחת החליקה לה במסננת. וכפית
אחת התפספסה, ובאמת אחד החבר'ה הגיב לנו בפייסבוק, ואמר, אז וואלה, איכשהו פתאום מתחבר לנו, כי יש משחק מול ווסטהאם, והיה משחק כפית מטורף מול ווסטהאם, לפני, מה, 13 שנה כבר עבר, כמעט, ואמרנו, יאללה, בוא ניתן באיזושהי פינה, במשחק פלשבק, ניקח אותנו 13 שנה אחורה, וניתן משחק מול ווסטהאם, שהיה כפית, לא פחות, מגמר, גביע הליגה, ב-2006, כן. מול ווסטהאם, אז טלסי.
יאללה.
בוא תספר לנו, קח אותנו אחורה בזמן, מנהרת הזמן.
מנהרת הזמן.
של הקפיד, מנהרת הזמן. מה היה ב-2006 מול ווסטהאם?
גמר גביע אנגלי, לא?
כן.
זה מה שהיה, יופי על התשובה.
צחק, גמר גביע אנגלי, צודק.
גמר הגביע האנגלי, מעמד אישית שאני מאוד מאוד מחבב, הקבוצה שלי טיפה פחות מסתבר, אבל מעמד שאני מאוד מחבב, אני חובב ענק של הגביע האנגלי. הגענו לגמר שנת 2006, ומולנו עולה אחת ווסטהאם. אז כן, נתחיל את המשחק. בדקה ה-21, השער הראשון במדי ליברפול, לטובת ווסטהאם, ג'יימי קארגר. הוא השחקן הראשון, אגב, השחקן הראשון, שהבקיע שער עצמי, אם אני לא טועה, בגביע, נכון? בגמר גביע? או השחקן השביעי?
יש
או...
מצב, אני יש לא בטוח.
יש איזו סטטיסטיקה משונה לגביו.
מה שכן, ראינו את ה... אני ואתה ראינו את התקציר.
כמובן.
לפני ההקלטה, ומה זה הזכיר לנו? זה היה מאוד דומה לכמעט שער עצמי של בובי פירמינו מול לסטר אתמול.
הצלה אדירה שלה.
שזה היה ככה תזמון... וואי, הצלה דחי עם הרגל. שדברים על זה שהוא צריך כפפות על הרגל, על אותו עיקרון, אבל ב-2006 ריינה לא הציל את זה, וקארגר הכניס את זה, שיהיה לי בריא, אז אנחנו מדברים 1-0.
דקה 21, כן.
כן, המשכנו.
אמנם גם ווסטהאם המשיכה, ווסטהאם של 2006 הייתה, במשחק ההוא הייתה באמת יוצא דופן, קבוצה מצוינת, יריבה מאוד ראויה, בדקה 32 אנחנו... סליחה, בדקה 28,
רגע, 28.
נכון, 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 כמובן. דין אשטון, כבש 2-0 לווסטהאם, איזה כיף. אתם מרגישים את הכפית מתחממת לאט לאט.
מדברים על זה אחרי חצי שעה, 2-0 לווסטהאם, עם עוד שער,
בגמר הגביע האנגלי.
עצמי, גמר גביע האנגלי, תחשבו מה קורה אם זה באמת קורה עכשיו באנגליה, אומרים, תשמעו, המשחק גמור.
ואז, דקה 32, הדי-ג'יי הגיע. לא סתם ג'יבריל, די-ג'יי, ג'יבריל סיסה, דקה 32, חידדתי את הקטע של הדי-ג'יי, בגלל שבזמן שאנחנו ראינו את הגמר מול ריאל מדריד, הוא תקלט בנמל תל אביב, בתור די-ג'יי.
ממש לידינו, ממש לידינו. ביטל ליד.
כן, 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 זה קרה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על דקה 32, 2-1, לווסטהאם. כן, היה משחק מאוד מאוד מותח, ואז מגיע אחד, שריף של מרסיסייד, דקה 54 זה היה, סטיבי ג'י, ביתה פצצה מתוך הרחבה, 2-2, טוב.
ואז אתה אומר, בסדר, 2-2, דקה 55.
אתה יודע, סטיבי כבר הניף את הרגל שלו.
יצאו חזק מהחדר הלבשה, 10 דקות, 2-2, יש סיכוי.
ואז אי שם באגף השמאלי, פריצה נפלאה. של מגן על.
לא
מגן
פחות.
מגן על השמאלי מי... הגדול ביותר בתולדות אנגליה והפרמר ליג. לא פחות מישהו רוצה להציג אותו בככה דרמטיות? יאללה, לך את זה.
אגדת ליברפול, פול
קונצ'סקי!
קונצ'סקי! אז כן, פול קונצ'סקי, לא יודע מה הוא ניסה לעשות שם, לפי דעתי הוא ניסה להגביע, הוריד פצצה, מה זה פצצה? 28 מטר בערך זה היה,
ריינה לא היה עוצר את זה בחיים.
כן, ישר לפינה הרחוקה, גול יוצא מן הכלל באמת. טוב, אנחנו 3-2. לא נעים. 3-2 לווסטהאם. גמר הגביע האנגלי, והשעון מתקתק.
מגיע הדקה 71.
ומתקתק, ומתקתק, ומתקתק. ואז בדקה 71, עולה לו שחקן שרותם רוצה להזכיר פה, כי כמובן שזה משהו לוקלי למישהו פה בחדר. כן, רותם.
עכשיו קלטת את זה מורחו בובי זמור עולה לשחק והאמת גם עוזר לכוחות האדומים בהמשך שעוד מעט נגיע לזה
כן
ואז השעון ממשיך לתקתק.
השעון, כן, אני לא... והכפית
ממשיכה ודקה 80 ו-81 82 מגיעים לדקה 89 דקה 90
שם בדקה 90 הכדור נוחת 30 מטרים, מרחק מהשאר, על רגל ימין, של מי אם לא, הקפטן, השריף, היחיד מכולם. סטיבי ג'י מוריד פצצה, אחד השערים הכי גדולים אגב בקריירה של סטיבי, קריירה שידע שערים פנטסטיים, אחד השערים הכי גדולים, הכי גדולים שלו. כן, אנחנו 3-3, יש לנו הערכה לפנינו, גם בהערכה אכלנו מרורים, כמעט כבשו לנו. עכשיו בואו שנייה נעבור, דיברנו על 2005-6, לפני שנגיע למה שקורה אחרי הערכה, בואו נדבר שנייה. מורחו, תציג את הליינאפ שלנו.
את הליינאפ, את ההרכב.
כן.
שוער, פפר ריינה, כבר אמרנו, בצד ימין סטיב פינן, ג'ון ארנריסה בצד שמאל, הבלמים, סמי אייפיה וג'יימי קארגר, סמי אייפיה דרך אגב, בתצוגה, לא פחות מזכירה מוונדייק.
לחלוטין.
אבל מול קריסטל פלאס ב-3-3.
לגמרי.
בקישור, סטיבן ג'רארד, צ'אבי אלונסו והארי קיואל, שהיה ככה קשר התקפי. ג'יבריל סיסי אמרנו, פיטר קראוץ'.
שהיום, אגב,
היום, אתמול זה היה, חוגג 38, אבל היום עובר לברנלי.
לברנלי, כן.
היום חתם בברנלי. ומוחמד סיסוקו, זה הרכב הפותח.
מומו, כן. המחליפים שלנו היו מוריינטס, יאן קרומפרם, הידוע לשמצה, ו...
דידי אמן?
כן. שם, בצד הלונדוני, היה את שקה איסלופ בשער, דני גבידון, פול קונצ'סקי שהזכרנו פה, אנטון פרדיננד שידוע בתור האח של, והבן אדם שג'ון טרי יודע להעליב. ומשהו לוקלי לכולנו.
ובמיוחד לאבישי ברזיב.
יוסי בניון, שהכיל אותנו מרורים שם במשחק ההוא, ואחר כך בא אלינו ועשה לנו המון טוב. שנה לאחר מכן, נכון? כן, בקיץ של 2007.
לא באותו קיץ, קיץ לאחר מכן.
קיץ של 2007. נייג'ל, ריו קוקר, קארל פלצ'ר, ליונל סקלוני, אל תדעו.
לא מסי, למרות שהוא גם
ארגנטינאי. דין אשטון שכבש, ומרלון ארווד. כמו שזמורה ציין פה, בובי זמורה, קריסטיאן דיילי יעלו כמחליפים, יחד עם ותיק השבט ואחד השחקנים, שקשה שלא להעריך למרות שהוא חלאה ביסודו, טדי שרינגהאם. ואז, אחרי הערכה מאוד מאוד קשה, קשוחה ומתישה, הגיע שלב הפנדלים. ובכן מורחו, איזה כיף זה פנדלים. ללא ספק, השיטה הכי כיפית. לא רותם, שיטה פשוט...
תענוג.
ספורטיבית,
סופר ספורטיבית.
לחובבי כפית מטיבד לכת.
עם זאת, אני חייב לציין שבתור זה שיושב בבית, ורק מת אחרי כמה? שעתיים וחצי משחק, שהמשחק ייגמר, אני לגמרי רוצה פנדלים שיגמרו, ומהר.
פצצה שתרד על המגרש.
ומי שראה פה, לפחות עוד ליברפול, זה גם נגמר יחסית מהר. וגם נגמר לטובת ליברפול.
כן, זה הקרב בזק.
ריינה עם 3 הצלות ב5 ביתות הראשונות. בעצם הוא לא היה צריך להגיע ל5.
בפוד הקודם, 3 מתוך 4. לריינה, אמרתי על ריינה בפוד הקודם, בפרק הקודם, סליחה, אמרתי שריינה הוא קצת underrated בגלל, היום יש לנו את אליסון, באמת שום דבר לא משתווה אליו. לפחות מה שאני מצליח לזכור, אולי כמובן גרובלר. אבל שוב, ריינה... ידע אצלנו את דור המדבר, הוא שוער דור המדבר מבחינתי, לא מיניולה ולא קריוס, וכן, שמע, הוא עשה פה משחק, נתן פה משחק פנטסטי, אמנם ספג 3 שערים, אחד מהם באשמתו לחלוטין, של קונצ'סקי כמובן, כי אם אתה שוער ואתה סופג שער מקונצ'סקי, זה בטוח אשמתך. לא, לא משנה. בכל אופן, הגענו לפנדלים, אנחנו בועטים ראשונים, דידי אמן, כובש, אין מה לעשות, הוא באופי שלו כובש, יש לו אישיות נפלאה.
ולעומתו, בובי זמורה?
מחמיץ, כמובן.
שני שחקנים שעשו את העבודה הזאת מתבקשת מהם.
נכון.
אפרופו בובי זמורה, אני חושב שיש כמה אנשים בעולם הזה שמסתובבים במחשבה ש...
אתם קשורים?
שאנחנו קשורים.
אז לא?
גם לא בצבע.
כן.
בואו נתחיל בזה. טוב, אנחנו עוברים לוון דייק. סמי יופיה, מחמיץ פנדל. טדי שרינגהאם, מבקיע פנדל.
אבל ג'רארד נגמר.
ופה אנחנו ב-1-1.
ג'רארד כובש, ואחריו כובש ארנריסה. כמובן שקונצ'סקי הספיק להיעצר על ידי פפר ריינה.
יש צחוקים ויש חלס.
יש צחוקים ויש חלס לגמרי. אנטון פרדיננד מחמיץ.
גם הוא מחמיץ, ושם זה נגמר. 3-1.
גביע ה-FA קאפ נפלא. אני חולה על הגביע הזה, חולה על המפעל הזה.
והנה לכם, כפית. סיום פרק של הכפית. ופה אנחנו מסיימים, די, יש, כמו שרוטה אמר, יש צחוקים ויש חלס, שעה ו24.
עוד פעם?
היה שעה ו35 פעם שעה, אתה רואה, הזמן עובר מהר שנהנים. אז אם אתם, אם אתם נהנתם, ואם אתם אהבתם, אנחנו מזמינים אתכם לעשות סאבסקרייב לכל מי שעוד לא עשה, לעשות לייק בתוך האפליקציות, לעשות לייק בעמוד, להגיב, לשתף, הכל. תגידו לנו מה אהבתם, מה לא אהבתם. שתפו אותנו בעוד כפיות, שתפו אותנו בעוד רגעים, שתפו אותנו בתשובות שלכם לחידה. מי נראה לכם שהשחקן מאחורי החידה של טלסי? אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בחוג האוהדים שם אנחנו מפרסמים. חוג האוהדים של ליברפול שאנחנו מפרסמים, פוסטים נוספים.
הרקת אותם, שומעים משחק אחרי המשחק הזה נגד לסטר. אם מישהו הגיע עד לפה, אני מוכר לו כפיים. לא, כי לא היה טוב.
ראית מה זה? אז אם הוא הגיע כבר עד לפה, גם אנחנו נסיים. בנוסף, תודה רבה לתחקירנים שלנו, גם לישי ברוך וגם מאיר אביבי, חייבים, חייבים, חייבים המון תודה. תודה רבה לכולם.
תודה לך, תודה לכם.
לפטר.
חכה, עוד לא עשית אותו. יש פה טיזר לפרק הבא.
מה פספסתי?
מה פספסת? מי מגיע אלינו פרק הבא, מורחו?
או.
פרק ספיישל עם...
אתה אומר יש עוד מי שמאזין. אז פרק הבא, פרק... אנחנו נקווה שבאמת נגיע לפה. מגיע?
תן לנו סימן אם אתה עוד חי.
תמי אלון, יושב ראש חוג אוהדים של ליברפול בישראל, לדבר קצת על הקשרים במועדון, על החוג. ומעבר לזה, לדבר גם על הצד הפיננסי והניהולי של המועדון, דברים שאנחנו, אין לנו כוח לקרוא אותם בדוחות, אז יש לנו את תמי.
אני מקווה שכולכם ביחד, אני לא מבין מה כתוב שם,
אני מקווה שכולכם ביחד, תרימו פה תפילה לאריכות ימיו של ג'ון הנרי,
לגמרי.
שיציל את המועדון הזה.
פרק הלל לבעלים שלנו,
הולך להיות פרק מדהים, שימו לב, תקשיבו, תאזינו, ועוד פעם, בפעם השנייה, והאחרונה, עד הפעם הבאה, לפטר! We come to the corner We're never gonna stop The planet is not to take it We've won the fucking heart But pays the apple champagne The fields of Babylon
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.